עכשיו דיברנו על איסור להפעיל מעגל חשמלי מדין מוליד זרם, מדין מבעיר, ובפעם האחרונה ראינו את הוויכוח סביב התזה של החזוני שזה אסור משום בונה. ואמרתי שכמו שרב שלמה זלמן עצמו כותב, שהגישה המקובלת בין הפוסקים זה שבונה זה לא, זאת לא אופציה של ממש, זאת שיטה יחידאית ולא באמת חוששים לה. יש הבדל, יש כאלה פוסקים שהם חוששים לכל מה שנכתב אי פעם רק בגלל שהוא נכתב, אבל פוסקים כאלה שהם, יש להם איזה שהם כתפיים משלהם, אז ברובם לא חוששים לשיטת החזון איש. ואני, כמו שאמרתי לכן, אני איכשהו באיזשהו שלב פתאום הבנתי שהחזון איש הוא הרבה הרבה יותר הגיוני ממה שהוא נתפס בדרך כלל, וזה מה שאני אנסה להראות היום, כשאני אזקק לקצת, או לא, אפילו יותר מקצת, היבטים פילוסופיים של העניין, אבל זה חלק מהעניין, קצת להתרענן לקראת סוף השנה, אז בואו נתחיל. ראינו שהחזון איש משתמש בשלושה ניסוחים, כדי להגדיר מדוע הדלקת מעגל חשמלי זה אסור משום בונה. ניסוח אחד זה שהוא תוקע להחשמל בהחוטים, כן, הוא תוקע את הזרם בתוך החוט, שזה כמובן, הקונוטציה היא בניין בכלים, שאנחנו יודעים שהכלל לכאורה שאין בניין בכלים, אבל אם הוא תוקע, אז גם בכלים יש בניין, אז הוא אומר, פה יש תקיעה, לכן זה בניין בכלים, ואמרתי שזה רק, זה רלוונטי רק למכשירים מטלטלים, אבל למכשירים נייחים זה לא בעיה של כלים, זה מבנים, ושם יש בניין גם אם אין תקיעה. ניסוח שני, זה שהוא מעמיד אותם על מתכונתם, כאילו הוא בעצם הופך אותם להיות פעילים, והניסוח השלישי זה שמעורר את החוט ממוות לחיים, כן, החוט פתאום נעשה משהו חי, הוא היה מת והוא נעשה משהו חי. חני אמרה בפעם הקודמת ש לכאורה להפוך גוף מת לחי, זה הדבר הכי יצירה, הכי יצירתי שיכול להיות, לכאורה חייב להיעשר בשבת, ועל זה עניתי לה, שגם אם זה נכון, וזה נשמע סביר, אבל עדיין צריך להבין למה זה קשור למלאכת בונה. זאת אומרת, אוקיי, זה מאוד יצירתי, ולכן סביר מאוד שצריך לאסור את זה, אבל עדיין החזון איש לא מביא את זה כאישוש לטענתו שצריך לאסור. אלא הוא מביא את זה כמדד לזה שמדובר פה במלאכת בונה. השאלה היא למה זה קשור למלאכת בונה, אוקיי? אז זה בעצם הטענה. ובסוף השיעור הקודם גם דיברתי על זה, שיש כאלה שהבינו בחזון איש, שהוא מדבר על בניית המעגל החשמלי. כשאני סוגר את המעגל החשמלי, אז בניתי את המעגל. עד כדי כך שיש כאלה שטוענים בשיטתו, שאפילו אם אין זרם, הפקק הראשי מורד, עדיין להפעיל מתג בבית, זה יהיה בונה. כי סוף סוף סגרת את המעגל החשמלי, למרות שלא עובר בתוכו זרם, די ברור מתוך ההתנסחויות של החזוני שזה לא נכון, אבל מעבר להתנסחויות, נדמה לי שיש פה אי הבנה יסודית, החזוני שלא מדבר הבנייה של המעגל החשמלי. אף אחד מהניסוחים שלו לא מדבר על זה שהמעגל החשמלי הוא סוג של מבנה שאותו בניתי. זה בכלל לא, ניסוח כזה לא מופיע אצלו. ולכן אני חושב שיש פה טעות בהבנת הכוונה של החזון איש, והטעות הזאת...
אולי הבנייה היא של כלי חדש, הזרם
פלוס הכלי. זה מתקשר קצת לדברים הקודמים שדיברנו עליהם, אני אקבל את זה קצת יותר היום. אז בואו נתחיל את הסיפור עם הקהילות יעקב. קהילות יעקב למעשה... הבאתי אותו בעיקר בגלל שהוא מביא את את המהלך של רבי ישראל זלמן מלצר, בעל אבן האזל, מחכמי ירושלים, מספר נדמה לי קצת לפני קום המדינה, אני חושב, משהו כזה, והוא כתב ספר על הרמב״ם שנקרא אבן האזל, אבל המהלך הזה נמצא אצלו במאמר, שהוא כתב, ובקצרה זה מופיע גם באבן האזל, אחרי זה ראיתי, אבל, אבל המקור זה איזשהו מאמר תורני שהוא כתב, ולכן אני מביא את זה מהקהילות יעקב, וגם מעניין אותי קצת ההערות שהקהילות יעקב מאיר עליו, ולזה נגיע בהמשך, אז בואו נתחיל. תוספות שבת עין ד' עמוד ב', דיבור המתחיל חוויתה, כתבו, דאף על פי שאין בניין וסתירה בכלים, היינו דווקא במחזיר מיטה ומנורות של חוליות, אבל כשעושה לגמרי כל הכלי, חייב משום בונה. והאם רינן בריש הבונה, בתחילת פרק הבונה, היימן דמאייל שופטה, בקופינה דמרה, חייב משום בונה. כן, הגמרא שם אומרת, כשאתם נתקלות באיזשהו מקור כזה, כדאי להציץ בגמרא לראות במה מדובר, אם אין הפניה מפורשת אגב, אז יש פרויקט השו"ת, אתם עושות חיפוש, לפי המילים האלה אתם מגיעות מיד לסוגיה הרלוונטית, בעידן המחשבים זה קל. בכל אופן מדובר שם על לקחת ידית של מעדר, ולהכניס אותה לתוך העין הזאת, העין מברזל, שקולטת לתוכה את הידית, כן, לחבר את הידית אל המכשיר עצמו, אז על זה אומרת הגמרא, שמי שעושה את זה, מי שמכניס את הידית לתוך הקופינה דמרה, כן, קופה...
זה בטוח, הציטוט הזה הוא מהתוספות לדעתי, לא מהגמרה.
והבנתי?
הוא מצטט את התוספות.
ברור, אבל התוספות מביא גמרה, התוספות מביא גמרה לגבי מאייל שופטה בקופינה דמרה. בתוספות עצמו לא תמצאו הסבר למושגים האלה ולמה שמדובר שם.
אנחנו הבנו
ש... לגמרה.
אני הסתכלתי בגמרה ולא מצאתי את זה, ומצאתי את כל הציטוט הזה מצאתי בתוספות.
את הציטוט, תמצאי בתוספות. שופטה בקופינה דמרה מופיע בגמרה גם.
זה מופיע
בגמרה. אז כאילו אני צריכה לחפש...
את הביטוי.
את הביטוי. בסדר, חיפשתי אותו במילון בארמית.
אוקיי. לא, אני אומר, אבל כדאי גם להציץ בגמרה כדי לראות לא רק את הפירוש המילולי, וגם מה הגמרה אומרת על זה. טוב, זה רק הערה בסוגריים.
אנחנו הבנו שאחרי שהוא מכניס את הקרש הזה, את הידית לאחור, הוא מחזק את זה עם שבבים של עץ, וזה כמו תוקע.
בסדר, אז זה כבר דיונים הראשונים כבר מתחילים לדון בזה, איך בדיוק מדובר שם. אבל מה שהתוספות אומר, זה שהגמרא אומרת שמה ישופת בקופינה דמרה חייב משום בונה, למה? כי שם הוא בעצם עושה את הכלי מתחילתו, לפני כן זה בכלל לא היה כלי, זה היה חלקים נפרדים, וברגע שאתה יוצר כלי מתחילתו, אז יש פה בעצם בונה גם בכלים. וצריך עיון, דלא ליקשי ממנפח בכלי זכוכית, או בכלי זכוכית, בסוף פרקים, עד כאן לשונו, כן? זה תוספות אומר, אז מה עושים עם מנפח בכלי זכוכית, ששם, בעצם הקהילות יעקב מסביר את זה, הוא רצונם, רצונם זה תמיד, אצל אחרונים תמיד יש קיצור כזה, הכוונה רצונם לומר, כן? הוא רצונם, בלי להגיד את הלומר, זה הרבה פעמים ככה, ורצונם דבדף עין ה' אמרינה, הגמרא בעין ה', דמנפח בכלי זכוכית, חייב משום מכה בפטיש.
ולא משום
בונה. דעל כל פנים מלך... מה?
לא משום בונה.
כן, ומשמע, דעל כל פנים מלכת בונה ליקה. והיינו, לפי שאין בניין בכלים. אז הוא מסביר עכשיו, אז מה הקושייה שמטרידה את תוספות בסוף? הוא אומר... ומה ישנה ממאייל שופטה בקופינה דמרה? הרי שם רואים שיש בניין בכלים אם אתה עושה את הכלי מתחילתו, וצריך לומר, דבנפיחה, סליחה, וליישב קושייה זו כתב במרכבת המשנה פרק י', מרכבת המשנה זה פירוש על הרמב״ם, פרק י' בפשיטות, וצריך לומר, דבנפיחתו, שהוא מנפח את כלי הזכוכית, אינו עושה עיקר הכלי, אלא מתקנו כרצונו, כגון מרחיבו, עושה לו איזושהי צורה כזו או אחרת, אבל הכלי היה קיים עוד קודם. במצב כזה זה לא בונה כלי מתחילתו, ולכן אין פה בונה, אלא מכה בפטיש. מכה בפטיש זה הסיום של הכלי, דיברנו על זה. והנה...
אני רוצה רגע לשאול את זה, כי עד כאן לא הבנתי את המהלך שלו, כי הוא בעצם אומר שאין בניין בכלים. אז מה רלוונטי גם הדוגמאות הקודמות שהוא הביא? אם אין בניין בכלים, אז אין בניין גם בכלים הקודמים.
לא, לא הבנתי, הוא לא אומר כלום, הוא מביא את התוספות.
אבל הוא אומר פה בסוף שאין בניין בכלים.
לא, הוא רוצה להגיד שאם מנפח זכוכית הוא משום מכה בפטיש, אז משמע שאין בניין בכלים, זה מה שהוא רוצה להגיד.
כן. כן, ואז קשה לו, הרי למעלה הוא אמר, למעלה הוא אמר שכשבונה כלי מתחילתו יש בניין בכלים.
זהו, אז זה בדיוק מה שלא הבנתי. זה בדיוק, אז בסופו של דבר הוא אומר שאין בניין בכלים?
אז אני, עוד פעם, תוספות אומר, רואים שיש בניין בכלים, ממה ישבת בקופינה דמרה. אבל על זה הוא מקשה ממנפח בכלי זכוכית, שרואים לכאורה שאין בניין בכלים. ואז מרכבת המשנה טוען שבאמת יש בניין בכלים, שעושה את הכלי מתחילתו. ובמנפח זכוכית כנראה מדובר באופן שהוא לא עשה אותו מתחילתו. לכן שם נזקקו למכה בפטיש ולא לבונה. והנה גם הרמב״ם ז"ל פוסק, רגע, זה פה, כן? והנה גם הרמב״ם ז"ל פוסק גבי מאי שופטה בקופינה דמרה דחייב משום בונה. וגבי מנפח בכלי זכוכית פסק דהווי מכה בפטיש. אז עוד פעם, אפשר היה לפרש את זה כמו מרכבת המשנה, מרכבת המשנה הוא על הרמב״ם. אז סביר להניח שכשהוא מפרש את זה, הוא גם מיישב כך את הקושייה ברמב״ם. אבל הרמב״ם היה צריך לציין שמנפח בכלי זכוכית הכוונה הוא בלבד שהכלי היה קיים עוד קודם, והוא רק משלים אותו, מרחיב אותו, תר לו איזושהי צורה. אבל הרמב״ם אומר כדבר כללי, מנפח בכלי זכוכית ומכה בפטיש. אז לכן, לכאורה, קשה לפרש את זה כמו מרכבת המשנה. אני כאן כבר אומר, כמו שאמרתי כבר בעבר, וזה נכון על הרבה קושיות ברמב״ם, לא בטוח שהדבר הזה הוא קושייה. כשהרמב״ם רוצה להגיד את זה, אז הוא בסך הכל רוצה להגיד שיש פה מכה בפטיש, זה לא אומר שאין פה גם בונה. שני דברים שונים, כשהוא הולך בהלכות, כשהוא מדבר על הלכות מכה בפטיש, הוא מביא את זה כדוגמה לזה, יכול להיות בהחלט שיהיה פה גם בונה, שני דברים שונים. לכן האחרונים שמקשים סתירות כאלה ברמב״ם, אני לא לגמרי בטוח, זה באמת סתירות. באופן זה מה שהוא מקשה לבית יעקב, וראיתי שכתב מרן בעל אבן האזל, הגאון רבי ישראל זלמן ז"ל, במאסף כנסת ישראל, מאסף זה כתב עת, אסופת מאמרים, כנסת ישראל סיוון תפשין ג' בהקדם דברי הרמב״ם ז"ל פרק י' הלכה י' ג', עכשיו ציטוט, וזה לשונו. עכשיו, מכאן והלאה זה בעצם, הוא מביא את דברי רבי ישראל זלמן, כן? העושה אוהל קבע, הרי זה תולדת בונה וחייב. וכן העושה כלי אדמה, כגון תנור וחבית, קודם שישרפו, הרי זה תולדת בונה וחייב. מחבר את האפר עם מים, ויוצר ממנו איזשהו סוג של מבנה, שבסוף הוא שורף את זה, וזה הופך להיות כלי אדמה, זה הופך להיות תנור או חבית או איזשהו כלי, לא משנה, חרס כזה או משהו כזה. אז הוא אומר, לפני שהוא שרף, עצם החיבור של האפר במים ויצירת הצורה, בעצם זה משום בונה. המכניס יד בקרדום בתוך העץ שלו, זה המאה שופטה בקופינה דמרה, וכן המגבן, מגבן גבינה, וכן התוקע עץ בעץ וכולי, עד שנתאחד, הרי זה תולדת בונה וחייב, עד כאן לשונו. זה ציטוט של הרמב״ם. ועל זה כותב רבי ישראל זלמן, כן, עד כאן לשונו פה זה הרמב״ם, לא רבי ישראל זלמן. עכשיו ההמשך, זה המשך דבריו של רבי ישראל זלמן. זה עוד לא הקהילות יעקב, וכל זה זה מובא בתוך הקהילות יעקב, אז צריך להחזיק ראש. וצריך להבין, דאי שיטת הרמב״ם זל כהתוספות, מה שראינו בתוספות, דבעושה כל הכלי, הווי בונה, אם הרמב״ם סובר, שאין בניין בכלים, אבל אם הוא עושה את הכלים מתחילתו, אז הוא כן עובר משום בונה, כמו שתוספות אמר, אם זאת גם שיטת הרמב״ם, אז למה כתב העושה כלי אדמה, כגון תנור וחבית, ולא כתב סתם העושה כלי? כל כלי. אם אתה בונה אותו מתחילתו, זה בניין בכלים, למה דווקא בכלי אדמה? אז הוא אומר, ואף על פי דבגמרה אמרינן, היי מן דאביד חביתה, הרי הגמרה מדברת על כלי אדמה, מה הקושייה זה? הקושייה היא לא על הרמב״ם, הקושייה היא על הגמרה. אז למה הגמרה הביאה את זה? אז מה זה לא קשה? למה? זהו, משום דבאינן להשכוחי שבע חטאות. הגמרה עכשיו מחפשת מקרה, שבו כאשר אתה עושה את המעשה הזה, אתה תעבור שבעה איסורים שונים, שעל כל אחד מהם אתה חייב חטאת. אז מצליחים לייצר איזשהו מקרה מיוחד, דרך בניית כלי מאפר. אבל ההיבט של הבונה, הוא קיים גם בעשיית, לפי תוספות לפחות, גם בעשיית כלי אחר. מה שנזקקו שם לכלי שהוא כלי אדמה, או כלי מאפר, זה רק כדי איכשהו להלביש על זה עוד שש חטאות נוספות. אבל כשהרמב״ם מביא את הדין הזה להלכה, להלכה כשהוא מדבר על מלאכת בונה, לא על איזו סיטואציה של שבע חטאות, אז זה לא נכון שזה רק כלי אדמה, זה כל כלי. כן, אז הוא אומר, אבל הרמב״ם זל דמיירי ממלכת בונה בלבד, אני קורא פה. אבל למימר היה לו לומר, העושה כלי, בכל כלים במשמע, בכל הכלים הכוונה, לא רק כלי אדמה. ועוד צריך ביאור, מה שכתב, דהעושה אוהל קבע, הרי זה תולדת בונה. מה שכתב הרמב״ם, כן? הרי זה תולדת בונה. והמי לא הווי בונה ממש. דה, הבונה חייב בכלשהו. כן, לא, קטן, גדול, זה לא משנה. כלשהו זה גם בונה, לא, השיעור הוא לא הרלוונטי פה. אז אם זה ככה, ומה הוא בונה ממש, דני מה אוהל קבע, הווי תולדה דידי, אז מה זה הבונה שהוא האב, שיצירת אוהל קבע, זאת התולדה? הבונה זה מאבנים, והאוהל זה מבדים או מאורות, מה זה משנה ממה אתה בונה? אז...
יש לי שאלה, למה הוא מדגיש שהבונה חייב בכלשהו, בתולדה הוא לא חייב בכלשהו?
לא, הוא אומר שאפשר היה לומר שאוהל הוא לא תולדה של בונה, כי בשביל בונה צריך בניין גדול או משהו כזה. הוא אומר, לא, בונה זה בכלשהו.
כן.
אז כיוון שבונה זה בכלשהו, אז אתה לא יכול להגיד שכל דבר שהוא פחות מהשיעור הזה זה תולדה, כי בונה עצמו הוא גם בכלשהו. אז באוהל, גם אם תגיד לי שזה אוהל קטן או משהו כזה, זה לא יעזור. עדיין עולה השאלה למה זה לא בונה, אלא תולדת בונה. אז כל זה, אלה שתי הערות של רבי סרזלמן. וליישב כל זה, אני קורא עכשיו פה, כן? המשך המהלך של רבי סרזלמן, זה הכל, הקהילות יעקב מביא את המהלך של רבי סרזלמן. וליישב כל זה כתב אבן העזל, כן? על פי מה שכתב הרמב״ם זל בפרק זין הלכה וב. ואם גיבנו ועשהו גבינה, חייב משום בונה. שכל המקבץ חלק אל חלק, ודיבק הכל, עד שיעשו גוף אחד, הרי זה דומה לבניין, עד כאן לשונו, ולכן בעצם המגבן חייב משום בונה. כשאומרים חייב משום בונה, זה תמיד שאלה, אב של הבונה או תולדה של בונה, זה לא לגמרי ברור, הוא הבין שמדובר פה בתולדה. בכל אופן, אז זה הרמב״ם, זה כתב הרמב״ם, הוא מבואר, עד כאן לשונו עוד פעם, זה לשונו של הרמב״ם, חזרנו לרבי סרזלמן, צריך לזכור, זה הקהילות יעקב מביא את רבי סרזלמן, ורבי סרזלמן מביא קטעים מהרמב״ם. הוא מבואר, בעיקר מלאכת בונה, הוא שמקבץ ומחבר כמה דברים נפרדים, כגון עצים ואבנים, ועשאם בניין אחד. ואם כן, האב מלאכה דבונה, הוא עשיית אוהל קבע. אני קורא פה, כן? ודווקא כשהוא בקיבוץ חלקים הרבה, לעשותן גוף אחד. ולכן שפיר כתב, יפה כתב הרמב״ם, דהעושה אוהל קבע, סוגריים, כגון על ידי פריסת סדין או אור, הווי תולדה, ונהי שעשה אוהל קבע, אמנם הוא עשה אותו אוהל קבע, על כל פנים לא עשהו על ידי קיבוץ חלקים הרבה, לעשותם גוף אחד. ובסדר, אז האוהל הוא תולדה, למה? כי אמנם אתה עושה מבנה, ואת המבנה הזה אתה לא עושה על ידי קיבוץ החלקים והפיכתם לגוף אחד. בניגוד לבניין, דיברתי על הפעם קודמת, בניין שאתה בונה מלבנים, אתה לוקח הרבה מאוד חלקים, אתה יוצר מהם איזשהו מבנה אחד, וזה האב מלאכה של בונה. אוהל, באמת אתה יוצר מבנה, אבל את המבנה הזה אתה לא יוצר על ידי קיבוץ של הרבה חלקים, כמו שעושים בבניין, לכן זה רק מלאכה.
האב מלאכה צריך שני תנאים.
כן.
אחד, קיבוץ החלקים ביחד.
יצירת החלל.
אחד, עשיית אוהל קבע. כן.
הוא אומר, הוא מגבן וכיוצא בזה, הווי תולדה. למה? גם מגבן הוא תולדה. משום דנאידה יש כאן קיבוץ. משום דנאידה יש כאן קיבוץ חלקים הרבה. לעשות דבר אחד, מכל מקום אין כאן אוהל, כן, לא נוצר חלל, אין פה מרחב בתוך הגבינה. זה, לכן גם מגבן זה רק תולדה. עכשיו הוא מסכם, ובית סוגי תולדות יש לבונה. יש שני סוגי תולדות לבונה. האחד, אוהל בלא קיבוץ חלקים, והשני, קיבוץ חלקים בלא אוהל, כן, זה המגבן, הראשון זה עשיית אוהל, השני זה המגבן. והאב מלאכה, כן, זה השני התולדות, והאב מלאכה הוא אוהל קבע על ידי קיבוץ חלקים. אז נסכם, מה שרבי סרזלמן רוצה לטעון, זה באמת מהלך אנליטי יפהפה, מה שבעצם רוצה לומר זה ככה, שאתה בונה בניין, זה בעצם האב מלאכה של בונה. את הבניין הזה אתה יוצר חלל על ידי קיבוץ חלקים. זה המלאכה של בונה. מה קורה אם אתה יוצר חלל בלי לקבץ חלקים? אז זה לא לגמרי האב, זה לא לגמרי דומה לאב, לכן זה תולדה, זה יצירת אוהל קבע. מה קורה כשאתה מקבץ חלקים, אבל זה לא יוצר חלל? זה גם לא דומה לגמרי לאב, זה תולדה, וזה התולדה של מגבן. אתה מגבן גבינה, אתה מחבר את החלקים של הגבינה, זה לזה, אבל לא נוצר שם איזשהו חלל, זה יצר את האוהל. אז כיוון שכך זה גם כן רק תולדה. שימו לב למבנה המעניין שנוצר כאן. יש כאן בעצם אב, יש לו שתי תולדות, כל אחת מהתולדות דומה לאב, לכן היא תולדה שלו. אבל אם תסתכלו על שתי התולדות ביניהם לבין עצמם, אין שום דמיון. בדרך כלל אנחנו רגילים לחשוב שדמיון זה יחס טרנזיטיבי. זאת אומרת, אם א' דומה לב' וב' דומה לג', אז א' דומה לג', נכון? אבל עכשיו תראו, מגבן דומה לבונה.
למה לחשוב ככה?
שנייה אחת, ובונה דומה לעושה אוהל.
גם ילד דומה לאבא.
רק רגע,
שנייה,
תנו לי רגע, רק שנייה אחת. אז מגבן דומה לבונה, בונה דומה ליוצר אוהל, אבל מגבן לא דומה ליוצר אוהל, בכלל, בשום צורה. ויש פה שני תולדות, שהתולדות בעצמן לא דומות אחת לשנייה, ולמה? כמובן דבר פשוט, למה? בגלל שהתולדה הראשונה דומה לאב בפרמטר A, ותולדה שנייה דומה לאב בפרמטר B. השניהן דומות לאב, אבל אין שום דמיון ביניהן. אוקיי, זה בעצם המבנה הלוגי שהוא בונה כאן. עכשיו הוא אומר, עם זה הוא מיישב את הקושיות שהוא שאל למעלה. למה? זה אומר ככה. ומעטה מובן, אני ממשיך פה, כן? ומעטה מובן, דאין בניין בכלים. וזהו לעניין תולדה דעשיית אוהל. שהרי הכלי אינו אוהל. כן, כשאתה בונה מעדר, לא יצרת פה אוהל. אז לכן בעצם אין בניין מהסוג של יצירת אוהל, אין בכלים. אוקיי? זה ברור. ודווקא בדלייקה קיבוץ חלקים, כגון דחק קפיזה בבקעת. הכוונה מישהו שחופר בתוך חתיכת עץ ויוצר איזשהו קערה או חלל כזה, אוקיי? אז בעצם אתה יצרת פה כלי, אבל לא עשית את זה על ידי דיבוק חלקים אחד לשני, אלא חפרת את החלל של העץ ויצרת קערה. אבל במקבץ חלקים נפרדים, ועשה עם גוף אחד, שפיר הווי תולדת בונה, אף על פי שאין בו דין אוהל, דלא גרה ממגבן גבינה. זאת אומרת, איך אפשר להגיד שאין בניין בכלים, כאשר בגבינה, אתה אומר לי שיש בניין בכלים, גם גבינה היא מיטלטלת, מי שישאלה את זה בשיעור הקודם.
מה הסיפור עם הגבינה? מה קורה בגבינה שזה קיבוץ של חלקים?
כן, אבל... לאט לאט הם מודבקים זה לזה ויוצרים גוש גבינה.
אבל הם עושים את זה בעצמם, מי שמגבן גבינה הוא רק שם את החלב בתוך
המשור. זה לא משנה, תמיד זה ככה, גם אני שם את הדבק והדבק מדביק את הלבנים אחת לשנייה. כל דבר שאנחנו עושים אנחנו רק מכשירים, בסופו של דבר הטבע עושה את זה.
לא, אולי בקוטג' זה לא
נקרא. לא, קוטג' יותר, קוטג' הם לא מתחברים, אני מדבר על בלוק גבינה.
נכון, אבל לגבי דחק קפיזה בבקעת, זה דומה למנפח
זכוכית. בסדר, תכף נראה. אז מה הוא אומר פה בעצם רבי סרזלמן? הוא אומר פה שאתה לא יכול להגיד שאין בונה בכלים, כשמגבן הוא בונה. הגבינה היא דבר מטלטל, היא לא מבנה שצמוד לקרקע, מחובר לקרקע. איך יכול להיות שמה שיש בונה? אלא רואים ששייך בונה בדבר מטלטל. אלא מה? אומר האבן העזר, כנראה שמה שאמרו שאין בניין בכלים, הכוונה בכלים כאלה שבעצם לא יצרת להם חלל. כי בכלים אתה לא יוצר חלל. אז כיוון שכך אין בעצם את האב של בונה. אבל את התולדה של בונה, שהיא כמו המגבן, את זה יהיה גם בכלים. זאת אומרת, אם בכלים אתה תחבר חלקים, באופן שתהפוך את זה לכלי, זה יוצר כלי מתחילתו, כמו שתוספות אומר, כן? אז בעצם הדבר הזה כן יכול להיות תולדה של בונה, כמו מגבן. כל מה שנאמר שאין בניין בכלים, זה פשוט בגלל הצד של החלל, שאתה לא יוצר חלל. אז לכן הוא אומר, כאשר אתה דחק קפיזה בבקעת, שמה אתה בעצם לא מקבץ חלקים. אז שמה זה לא יהיה בניין בכלים. אבל אם אתה בונה בכלים באופן של קיבוץ חלקים, זה כן יהיה תולדה של בונה. ולכן כתב, אני ממשיך לקרוא, ולכן כתב הרמב״ם, העושה כלי אדמה כגון תנור וחבית, הווה תולדת בונה. דדווקא כגון הנה, כגון אלה, שנעשו על ידי קיבוץ חלקים לגוף אחד, מחשבה תולדת בונה, מפאת חיבור חלקים וכנל. שאלנו קודם הרי למה הרמב״ם אמר, שמי שעושה כלי כמו חבית או תנור, זה בונה, אם הוא סובר כמו תוספות, אז כל כלים שאותם אתה עושה, צריך להיות בעצם בונה. אומר לא, רק כלים כאלה שמהווים קיבוץ חלקים שיוצר מכלול, רק שמה יהיה בניין בכלים. וממילא אתי שפיר, זה מה שהוא אומר, ממילא אתי שפיר בעד המנפח בכלי זכוכית, ליקה אלא משום מכה בפטיש ולא משום בונה. דעתם כבר נתחבר הזכוכית לגוש אחד, ובניפוחו אינו אלא עושה צורתו של הכלי כרצונו, ואין כאן עכשיו חיבור חלקים. ומצד אוהל ליקה, ואין בכלים תורת אוהל, כפי שנתבהר לאל. אלה תורף דברי הגאון רבי שר זלמן זל הנחמדים. עד כאן זה ציטוט של רבי, כל זה ציטוט של רבי שר זלמן. אוקיי? אז רבי שר זלמן בעצם אומר ככה, כאשר אני מחבר את הכלים באופן שהוא קיבוץ חלקים שיוצר כלי, זה כן יהיה תולדת בונה. אפילו שזה בכלים. זה לא יותר גרוע ממגבן. אלא מה? כשאתה עושה אוהל בכלים, אוהל בכלים זה לא אוהל. כי אוהל צריך להיות משהו קבוע, אוהל קבע. אבל אוהל חלל, שעשית חלל בכלים, זה לא חלל. ולכן שמה באמת לא יהיה בניין בכלים, ואפשר לאסור רק מצד מכה בפטיש. לא מצד בונה. להגיד אגב מכה בפטיש. לא מכה בפטיש, אבל לא תמיד אני זוכר. אז היצירת חלל בכלים זה לא בונה. כי חלל צריך להיות חלל קבוע, כמו חלל של מבנה. אבל קיבוץ חלקים, גם בדבר מטלטל, זה יהיה תולדה של בונה, כמו מגבן. זאת הטענה שלו. אגב, שאל אתכם שאלה. האם הרמב״ם, ההסבר שלו מתאים למרכבת המשנה? או לתוספות? ההסבר שלו בשיטת הרמב״ם. יוצא אותו דבר כמו המרכבת המשנה, או כמו תוספות? או שיש הבדל בין?
לא, למה
שבנית לי לדעה מחדש,
אז זה
בנייה. לפי הרמב״ם?
עוד פעם, למה
הרמב״ם?
רק אם יש קיבוץ חלקים.
מה למשל, דוגמה? ניפוח כלי זכוכית מתחילתו, שלא היה כלי זכוכית בכלל, אני עכשיו מנפח אותו ויוצא ממנו כלי. לפי תוספות זה יהיה בונה.
כן.
כי יש בניין כלי מתחילתו, זה בונה בכלים. לפי הרמב״ם, איך שרבי שר זלמן מסביר אותו, זה לא בונה. כי יצרת חלל, וחלל בכלי הוא לא חלל. כך שלפי רבי שר זלמן יוצא, לפי רבי שר זלמן יוצא, שבעצם במנפח כלי זכוכית, לא צריך לעשות את האוקינטה של מרכבת המשנה, שמדובר שהיה פה כלי, והוא רק ניפח אותו יותר, או צר לו צורה. לא, גם אם הוא יוצר את הכלי מתחילתו, גם שם אין פה בניין בכלים.
כי אין קיבוץ חלקים.
כן, כי אין קיבוץ חלקים, יצירת חלל בכלים זה לא בונה. קיבוץ חלקים בכלים זה כן בונה. ואז זה מה שאמרנו ברמב״ם, שכשהרמב״ם מביא ניפוח זכוכית, הוא לא מסייג את זה, וזה כלי זכוכית קיים ואתה ניפחת עוד. ומה שאומר מרכבת המשנה הוא דחוק ברמב״ם. ומה שאומר רבי שר זלמן מסביר את הרמב״ם היטב. באמת לא צריך לחלק בין כלי מתחילתו ולא מתחילתו. אוקיי? זה בעצם התזה של רבי שר זלמן. עכשיו אני רוצה רגע לעזוב את הקהילות יעקב. זאת התזה של רבי שר זלמן, אני עוד אחזור לקהילות יעקב, אבל אני רוצה להראות לכם מה יוצא מהתיאוריה הזאת, מהתזה הזאת. למעשה, יש אולי משהו שאני רוצה להקשות על התזה הזו של רבי שר זלמן, קושיה לוגית. נגיד שהאב של בונה זה יוצר חלל, אוהל, באמצעות קיבוץ חלקים. עכשיו, צריך להחליט, האם שני המרכיבים האלה הם מרכיבים מהותיים למלאכת בונה. אם שניהם מהותיים, אז לכאורה לא אוהל ולא מגבן היו אמורים להיות חייבים. כי חסר המרכיב המהותי של בונה. מה תגיד לי? שאחד מהם מהותי ואחד צדדי. נגיד, האוהל זה המהותי וקיבוץ החלקים הוא צדדי. אז אם ככה, אז אוהל, אני מבין שיהיה תולדה של בונה, כי יש פה את המרכיב המהותי, חסר פה המרכיב הצדדי של קיבוץ חלקים. אבל למה מגבן הוא תולדה של בונה? ומגבן יש רק את המרכיב הצדדי. אז יש פה משהו שהוא בעייתי ברמה הלוגית. כי אם שני הפרמטרים האלה במלאכת בונה, הם שניהם מהותיים להגדרת המלאכה, אז ברגע שאחד מהם חסר, אי אפשר להגיד שהתולדה דומה לאב. היא חסר המרכיב המהותי. תולדה צריכה לשמוע את המרכיבים המהותיים של האב, להיות שונה ממנו בעניינים צדדיים. אבל לשמוע את המרכיב המהותי. אז אם שני המרכיבים הם מהותיים, אז לכאורה שני התולדות לא היו אמורות להיות חייבים, להיות תולדות של בונה. כי בכל אחד מהם חסר אחד המרכיבים המהותיים של מלאכת בונה. אם נגיד שאחד מהם מהותי והשני צדדי, אז אחת מהתולדות יכלה להיות תולדה, אבל השנייה לא. איך יכול להיות מצב שגם האב הוא עם שני המרכיבים האלה, וגם שתי התולדות הן תולדות שחייבים עליהן? יש פה משהו שלא חייבים.
אולי בכלים המהותי זה קיבוץ חלקים,
אני מדבר עכשיו על האב, לא על הכלים, הכלים זה תולדה. אני מדבר על האב. איזה מהמרכיבים בהגדרת האב, שאתה בונה בית, איזה מהמרכיבים הוא המרכיב המהותי בהגדרת מלאכת בונה? הקיבוץ חלקים או היצירת אוהל? או שניהם?
אם לא יהיה קיבוץ חלקים, איך
יהיה חלל? לא יודע איך יהיה, אני שואל מה ההגדרה. ההגדרה, מה המרכיב המהותי של מלאכת בונה? מה זה הדבר שבלעדיו זה לא בונה? זה גם עשוי מלבנים. זה אף אחד לא אומר זה מהותי, נכון? אם תבנה מעצים זה גם טוב. זה לא משנה. אבל כן צריך קיבוץ חלקים וצריך יצירת אוהל, נכון? זה דברים מהותיים. אבל אם צריך את שניהם, אז ברגע שבתולדה חסר אחד מהם, היא לא אמורה להיות בכלל תולדה. כי חסר המרכיב המהותי של האב. מה נגיד שזה לא מרכיב מהותי? מי לא מרכיב מהותי? שניהם לא מהותיים. אז אני חוזר ושואל, אז מה המרכיב המהותי?
למה? צריך בכלל שאחד מהם בלבד. למה האב לא יכול להכיל שניים שהם שניים מהותיים?
בסדר, אם שניים מהותיים זה בסדר, אבל צריך את שניים יחד.
לא שניים יחד.
אלא מה, כל אחד לחוד? כל אחד לחוד?
כן.
זה שני אבות.
אז
מה? שני אבות, יש יצירת אוהל, זה אב אחד, ויש קיבוץ חלקים שזה אב אחר. אז זה לא שני אבות, אבל זה מוגדר כאב אחד, שיש לו שני מאפיינים.
נראה לי שהחיבור חלקים הוא יותר מהותי.
אז אני אומר עוד פעם, זה לא שאלה מה נראה לנו, זאת שאלה לוגית. אני לא שואל מה נראה לנו הגיוני.
למה זה דווקא חייב להיות?
אחד. נחמה.
בלי חיבור חלקים.
נחמה, רצית להעיר משהו.
מבחינה לוגית, אנחנו בנינו איזו לוגיקה שלפיה, זה לא יכול להיות, אבל אני יכולה להגיד למה, יכול להיות שכן יכול להיות.
שמה?
ששני דברים שנמצאים באב, מהותיים במידה אחת, ואפילו אחד מהם מספיק בשביל...
אבל אם אחד מהם מספיק, אז השני בעצם לא נדרש בכלל. הרי גם בלי השני זה...
לא נדרש, אבל הוא קיים. הוא קיים.
מה אם הוא קיים? הוא גם קיים שעשויים, שעושים את זה מאבנים את הבית. אף אחד לא אומר שאבנים זה חלק מהרכבת מלאכת בונה.
זה לא אומרים, נכון, יש גברים שהם לא חשובים.
נו, אז אני שואל, זה חשוב או לא חשוב? זה בדיוק השאלה שלי. את אומרת, פעם אחת זה חשוב, פעם אחת זה לא חשוב.
אני מבינה מה שרב אומר. הוא אומר, מבחינה לוגית זה לא עובד. מי אמר לך שמבחינה לוגית זה עובד? לוגית זה מה שאנחנו מגדירים. כמו שאמרנו קודם, טרנזיטיבי, כן. דמיון זה טרנזיטיבי, למה אנחנו חייבים לחשוב ככה? יכול להיות שלא.
מה, אז קודם הראיתי שלא, אם הדמיון הוא בשני פרמטרים שונים. עכשיו אני חוזר ואני אומר, גם על הטרנזיטיביות עכשיו אני חוזר. אני טוען שהדמיון צריך להיות תמיד טרנזיטיבי.
זהו, זה הטענה, זה לא חובה.
מה זה לא חובה?
אפשר
לבנות מתמטיקה, מה זה לא חובה? מה אלטרנטיבה?
טרנזיטיביות השוויון זה אחד הדברים הכי בסיסיים. אבל יכול להיות, אני מסכימה עם רותי, שאני חושבת שהקיבוץ חלקים הוא עיקרי, בגלל ההמשך שהוא מביא את זה שבעצם...
אז אני לא משנה, עוד פעם, את לא במישור הנכון. אנחנו לא שואלים, אני לא שואל את השאלה מה נראה לנו הגיוני להגדיר את מלאכת בונה, זה לא מעניין כאן. אני שואל שאלה, איך הרמב״ם מגדיר את מלאכת בונה, בלי קשר לסברות.
אז זהו, זה מה שאני רוצה להגיד, שהוא מגדיר את זה שהקיבוץ חלקים הוא העיקרי, והאוהל הוא הפחות מהותי, ולמה האוהל הוא תולדה? כי הוא אומר בהמשך שאין דבר כזה לבנות אוהל בלי חלקים. הוא עונה על זה.
מה זאת אומרת? רגע, לפני
שהוא עונה... האוהל בונים אותו תמיד עם חלקים.
לא נכון. רבי סר זמן אומר שלבנות אוהל זה בדיוק לשים משהו בלי חלקים.
הוא מקשה את זה אחר כך...
המשך הקהילות יעקב זה פרשייה אחרת. אני מדבר עכשיו על האבן האזל. אבן האזל מגדיר אוהל כמשהו שנעשה ללא קיבוץ חלקים. השאל, אז באיזה מובן זה תולדה של האב? למה נפשך? או שקיבוץ חלקים הוא הכרחי בהגדרת האב, אז זאת לא תולדה. אם הוא לא הכרחי, אז המגבן לא תולדה.
רציתי לשאול, אם הוא בונה גוף אטום, זה נקרא שהוא חייב משום בונה? כי אתה מדבר על חלל וקיבוץ חלקים.
כן, זה מה זה הוא אומר, במגבן רואים שכן.
נגיד בטונדה.
במגבן רואים שכן.
לא, אבל אני שואלת על מלאכת בניין ממש. נגיד הוא עושה בטונדה כזו.
הוא עושה בטונדה, אז אני אומר, זה יהיה תולדה של בונה כמו מגבן.
ממש דומה למגבן, זה כמעט
אותו דבר. כן, אז הנקודה היא, בקיצור, אני אומר שיש פה משהו בעייתי במבנה הלוגי של רבי סר זלמן. למה אני אומר את זה? כי אני ארצה לטעון בדומה מאוד למה שהוא אמר, אבל אני כן אשמור על הטרנזיטיביות, ואני כן אראה לכם שזה בעצם דומה.
מה זה טרנזיטיביות?
הטרנזיטיביות הכוונה המשכיות. טרנזיט זה נוסע, זה עובר, כן, אם א' דומה לב' וב' דומה לג', אז א' דומה לג'.
כן.
כל יחס, יש יחסים טרנזיטיביים ויחסים לא טרנזיטיביים, נגיד, יחס של להיות אבא של הוא לא טרנזיטיבי. אם אברהם אבא של יצחק ויצחק אבא של יעקב, אברהם לא אבא של יעקב. אז להיות אבא של זה לא יחס טרנזיטיבי. אבל דומה ל... מקובל לפחות לחשוב שזה יחס טרנזיטיבי. אם א' דומה לב' וב' דומה לג', אז א' דומה לג'. אולי קצת פחות, אבל עדיין יש דמיון. אוקיי? כן, זה רק הנקודה.
מה דומה לגבינה ולאוהל?
בדיוק.
מה משותף? צריך למצוא משהו משותף ליצירת גבינה וליצירת אוהל. ואם זה משהו משותף, אז הוא בעצם הטיעון, המלאכה המרכזית בבונה, זה המהות.
נכון, נכון. עכשיו, כדי להסביר את הדבר הזה, ואז נגיע גם לחשמל, כדי להסביר את הדבר הזה, אני רוצה לעשות פסק זמן פילוסופי. ואני רוצה לדבר קצת על המשמעות של מלאכת בונה במובנה הפילוסופית. ואני בעצם רוצה לטעון שמלאכת בונה זאת יצירת אורגניזם. זו ההגדרה של מלאכת בונה. כשאתה לוקח, אורגניזם כמובן לא במובן הביולוגי, אורגניזם במובן מושגי. כשאתה לוקח אוסף של לבנים ובונה מהם בניין, כרגע כשאתה מסתכל על הבניין, אתה לא רואה בו לבנים. אתה רואה בו מבנה אחד מכלול שלם, שהוא כבר גדול מסך חלקיו, חלקיו כבר לא רלוונטיים, כרגע יש פה בניין. אז אוסף האבנים בעצם נטמעו, והותחו ביחד, הותחו בתף חף, כן? הותחו ביחד, ונוצר פה איזשהו אורגניזם, כן? איזשהו מבנה קולקטיבי, שיוצר את כל החלקים. נכון? אתם רואים למשל, שזה בדיוק מה שקורה במגבן. נכון? זאת אומרת, זה לא סתם החיבור של קאט לידית. זה אולי יהיה תולדה, נדבר על זה בהמשך. אני מדבר על משהו שאתה לוקח הרבה מאוד דברים, ואתה יוצר מהם בעצם איזשהו מבנה כולל, שיש לו משמעות מעבר לאוסף הדברים הקטנים. כדי לחדד קצת יותר את המשמעות של האורגניזם, אני אנסה להביא קצת דוגמאות.
זאת אומרת, שנוצר מהם גוף אחד.
מה, לא שומע?
שמכל קיבוץ החומרים נוצר גוף אחד.
כן. בואו נסתכל למשל על דוגמה שהביא פעם פילוסוף אמריקאי בשם ג'ון סרל, שהוא דיבר על בעיה של גוף ונפש. אז הוא רצה, הוא הביא את ה... הוא רצה לטעון הוא בעצם מטריאליסט. הוא טוען שבגוף האדם יש רק ביולוגיה או פיזיולוגיה. זהו, אין נשמה, אין ויטליזם, אין מימדים נוספים, אין עוד משהו בגוף חוץ מאשר המכלול הביולוגי. אוקיי? אז איך אנחנו יכולים להסביר את התופעות המנטליות? אנחנו חושבים, אנחנו רוצים, אנחנו מרגישים, יש כל מיני דברים, זה מה שאנחנו בדרך כלל קושרים לנפש או לנשמה. איך אפשר להסביר את זה בתמונת עולם מטריאליסטית? אז זה מה שמכנים היום בשפה של היום, הוא עוד לא קינה את זה ככה, אבל בשפה של היום מכנים את זה אמרגנטיות. To emerge זה להגיח, כן, זאת הגחה. מה זאת אומרת? כשיש איזשהו מכלול פיזיולוגי, אם הוא מספיק מורכב ומתוחכם, יכולות להגיח ממנו איזשהן תכונות קולקטיביות של המכלול. תחבר את הנוירונים של המוח זה לזה, אם יש מספיק נוירונים וזה מבנה מספיק מורכב, פתאום תצא לך תודעה, מחשבה, רגשות, רצונות, כל מיני דברים מן הסוג הזה. זאת הטענה שלו. הוא רצה להביא לזה דוגמה. הדוגמה שהוא הביא לזה, זה למשל תכונה של נוזליות. קחו למשל כוס מים. קצת מים, כן, מיכל מים כלשהו. המים הם נוזליים. עכשיו, המים מורכבים ממולקולות של H2O, נכון? כן.
כן.
אז המולקולה הבודדת של H2O היא כמובן לא נוזלית. המושג נוזליות לא מוגדר לגביה, נכון? נוזליות זה מצב צבירה. נוזל, גז או מוצק זה מצב צבירה. מה זה מצב צבירה? זה מצב של יחסים בין המולקולות. כאשר היחסים הם קשיחים, זה מוצק. כשהיחסים הם קשורות זו לזו, אבל יכולות לשנות אוריינטציה, זה נוזל. כאשר הן כבר עפות ואין ביניהם קשר, חזק לפחות, זה גז. כשאין קשר ביניהם והן בעצם מתנתקות אחת מהשנייה, צריך מיכל כדי להחזיק אותם ביחד, אז זה גז. אוקיי? זאת אומרת שכל מצב צבירה הוא תכונה של אוסף של חלקיקים.
זאת אומרת שאחד אחד יותר משהו שלישי. זה לא שיש לי עכשיו שני לבנים, אלא יש לי בית.
אז עוד שנייה אני אחזור לבית, אני רק רוצה לחדד את זה. אז כל מולקולה בודדת, אי אפשר להגיד עליה שהיא נוזלת, לא שהיא מוצקה ולא שהיא גז. לא שזה לא נכון, זה לא רלוונטי. מולקולה בודדת לא מתוארת בכלל באמצעות המאפיינים האלה. המאפיינים האלה הם בהגדרה מאפיינים קולקטיביים. רק של קולקטיב של מולקולות, ולא של מולקולה בודדת. ולכן בעצם הטענה שלו, עכשיו שאנחנו רואים כוס מים, אנחנו פתאום רואים כל מיני תכונות. אנחנו שואלים את עצמנו מאיפה באו התכונות האלה. הרי כל מה שיש במים זה רק המולקולות. אין במים עוד משהו חוץ מהמולקולות. והרי מולקולה בודדת היא לא נוזלית. אז איך יכול להיות שתכונת הנוזליות מאפיינת את ספר המולקולות? הוא טוען שזאת התופעה של הגחה, emergence. זאת אומרת, יש תכונות שמגיחות מתוך מכלול שלא קיימות במישור המיקרוסקופי, בפרט. כשלוקחים את האוסף הפרטים ויוצרים מהם מכלול, מגיחות כל מיני תכונות קולקטיביות. אוקיי, זאת בעצם הטענה שלו. אני רוצה ללכת עם זה עוד צעד אחד הלאה, כי אני חושב שזה יחדד את זה יותר. אני לא מסכים לטענה שלו. אני לא מסכים לטענה שלו, כי באוסף, כשאנחנו לוקחים אוסף של מולקולות מים, אין שום בעיה לעשות רדוקציה למולקולה הבודדת. נכון שתכונת הנוזליות לא קיימת ביחס למולקולה בודדת, אבל תן לי את התכונות של המולקולה הבודדת, ואני אגיד לך האם זה יהיה נוזל, גז או מוצק. זאת אומרת, אני יכול להוציא את הנוזליות מתוך חישובים שמתבססים על התכונות של המולקולות הבודדות. לא צריך להניח עוד משהו מעבר למולקולה הבודדת ולתכונות שלה. בתכונות שונות ייצרו מצבי צבירה שונים, בטמפרטורות ולחצים שונים כמובן, אוקיי? אז לכן בעצם אין פה אמרג'נס אמיתי. זה לא באמת, אין פה שום דבר אמיתי שמגיח. כי אני יכול, הגחה מהותית פירושו, שאני לא יכול להסביר את התופעות הקולקטיביות באמצעות הפרטים. אוקיי? אבל כאן בנוזליות ודאי שאני יכול. תן לי את התכונות של מולקולה בודדת, את שדה הכוח סביבה, ואני אגיד לך בדיוק אם זה יהיה נוזל מוצק או גז. זה חישוב פשוט, זה לא פשוט.
אז מה לגבי מגבל? מה לגבי מגבל? אפשר הערה? אז מה לגבי מגבל?
אל תיקחו אותי לנמשל, אני עוד במשל.
הערה לגבי מה שהוא אמר. נראה לי שזה איזושהי הסתכלות מיסטית כזאת. פתאום מופיע מאיפשהו איזו תכונה לא צפויה.
הוא רוצה לטעון בדיוק את זה, שזה לא מיסטי. אנחנו מכירים את זה בתהליכים הטבעיים שסביבנו, ואין פה שום דבר מיסטי, כיוון שתופעות...
איפה שזה אפשר להסביר, זה לא זה. הוא אומר שדווקא מופיע משהו חיצוני, לא ברור מאיפה זה הגיע.
לא חיצוני, לא, הוא טוען שזה לא חיצוני, זה מגיח מתוך המכלול הפיזיולוגי. בדיוק כמו שהנוזליות מגיחה מתוך המכלול של המולקולות. זה הטענה שלו.
לא,
זה מאיפה, מאיפה מגיחה נוזליות?
זה חוק הטבע שתמיד משהו צריך להגיע.
איפה מגיחה נוזליות?
האינטרנט פתאום הופך לאישיות בגלל שהוא כל כך...
אני שואל מאיפה מגיחה הנוזליות? גם שם אני אשאל אותך מאיפה. מה זה מאיפה? זו תכונה של המולקולות. לא משום מקום. כאשר אוספים הרבה מולקולות ביחד, פתאום נוצרת איזושהי תכונה קולקטיבית שלהם. הוא טוען שהתופעות המנטליות הן תכונות קולקטיביות של המוח. תאספו הרבה נוירונים, זה ליד, לזה לצד זה, תיווצר תיווצר מהתכונות קולקטיביות. זאת הטענה שלו. אגב, טענה של, אני חושב שרוב הפילוסופים שעוסקים בתחום הזה, וגם כמובן פיזיקאים וחוקרי מוח, כמעט כולם מסכימים לטענה הזאת היום. אני חושב שזה לא רק לא רק שזה לא נכון, בעיני זאת שטות. אבל מעבר לזה, אני רוצה להסביר למה האנלוגיה שלו לא מוצלחת. האנלוגיה שלו לא מוצלחת, כי אף אחד מהחברה האלה לא יודע להסביר לי על סמך התכונה של הנוירון הבודד, איך בדיוק נוצרות התכונות המנטליות. בנוזליות, אני יכול להסביר על סמך שדה הכוח שסביב מולקולה בודדת, אני יכול להסביר איך נוצר נוזל מהרבה מולקולות. אין לי שום בעיה, אני יכול לעשות את החישוב ולהראות לכם שזה קורה. אז אני יכול להבין, לטעון, שאין פה שום דבר חדש. רק תופעה קולקטיבית. אבל בתכונות המנטליות, אין אף אחד בעולם לא שיודע להסביר. אלא שיש לו בכלל את השפה לנסות ולנסח הסבר כזה. אין דבר כזה. אוסף של דברים שהם ביולוגיים, איך פתאום הוא יוצר חוויות, תחושות, מודעות, חשיבה, רצונות, רגשות. זה פשוט משהו אחר לחלוטין. אין שום דרך לעשות חישוב שמוציא מתוך הנוירונים את כל התכונות האלה. עכשיו, מה עונים על זה? זאת תחושיה ידועה. מה עונים על זה? עונים על זה, כן, יש אמרגנטיות חלשה ואמרגנטיות חזקה. הגחה חלשה זה כמו הנוזליות. זה באמת אפשר להסביר, לעשות רדוקציה, ולהסביר את זה במונחי המיקרו, את המקרו במונחי המיקרו. האמרגנטיות שעליה מדובר במוח, זה אמרגנטיות חזקה, ששם אי אפשר לעשות רדוקציה לביולוגיה, אבל זה עדיין רק ביולוגיה. ככה הטענה. עכשיו, אני שואל את השאלה הבאה. כל מה שרצית להרוויח מההסבר הזה, זה להראות לי דוגמה מהטבע, שגם בטבע קורות הגחות כאלה, נכון? ולכן אין פה שום דבר מיסטי, ולא צריך להניח שיש נשמה והכל. אבל הנה, הראית לי בעצמך שאתה לא מצליח להביא דוגמה. כי כל הדוגמאות שאתה מביא מהטבע, הם כולם אמרגנטיות חלשה. ואתה רוצה לטעון מכוח זה שיש פה אמרגנטיות חזקה, מניין שיש בכלל דבר כזה, זה מיסטיקה. עכשיו, אתה רוצה
לברוח... זה בדיוק כמו שאני אמרתי,
לא? אז אנחנו מסכימים. אתה רוצה לברוח מהמיסטיקה, על ידי זה להראות לי שזה בעצם תופעה שאנחנו מכירים מהטבע. אבל אתה מביא לי תופעות שהן שונות מהותית מזאת, ולא הרווחת את מה שרצית להרוויח, אז בשביל מה כל המהלך. אני אגיד לך יותר מזה, לכן, אני אגיד יותר מזה. גם, נניח שאנחנו עוד לא מצאנו, אבל נמצא בעתיד דוגמה לאמרגנטיות חזקה. זאת הטענה שהרבה פעמים האנשים האלה טוענים. שטות מוחלטת, לעולם לא נמצא דוגמה כזאת, אני כבר היום יכול להגיד לכם. אתם יודעות למה? פשוט מאוד. בגלל שברגע שזאת תהיה אמרגנטיות חזקה, אתה לא תוכל לדעת האם זאת אמרגנטיות. כי הרי מה אתה צריך למצוא? אתה צריך למצוא דוגמה בטבע, שאתה לוקח אוסף של חלקיקים, או אוסף של פרטים, יוצר מהם מכלול, במכלול הזה נוצרת איזושהי תכונה, שאין לה רדוקציה לתכונות של הפרטים. אז אני אומר, אם אין לה רדוקציה לתכונות של הפרטים, אז מי אמר לך שלא נכנס פה עוד משהו שעשה את זה? איך אתה רוצה לטעון שלמרות שאין רדוקציה, עדיין אין פה שום דבר חוץ מהפרטים? אולי כשהוספת את כל הפרטים, נכנס שם עוד משהו ועשה את זה. אולי כן, אולי לא, אבל אתה לעולם לא תוכל לדעת את זה. כי ברגע שאתה תטען שאין שום, איך אתה תוכל לטעון שאין שם שום דבר חוץ מהפרטים האלה? על ידי זה שתראה לי שאני יכול להסביר באמצעות הפרטים את התופעה הקולקטיבית. אבל בהגחה חזקה אי אפשר לעשות את זה. זה כל הרעיון שאין הסבר כזה. אז אם אין הסבר כזה, תמיד תהיה האפשרות שאולי יש פה עוד משהו חוץ מהפרטים. לכן לעולם בעתיד לא יצליחו למצוא דוגמה ממדעי הטבע, דוגמה מדעית, לאמרגנטיות חזקה. לא ייתכן דבר כזה לוגית. לא תוכל למצוא דוגמה כזאת. גם אם תראה אותה, אתה לא תוכל לדעת שאתה רואה דוגמה כזאת. אני לא אומר שאין. אני אומר שאנחנו לא יכולים למצוא אותה, או לדעת שהיא כזאת. יכול להיות שיש כזה, אני לא יודע. אבל אנחנו לעולם לא נוכל לדעת שעומדת בפנינו דוגמה כזאת. ולכן הדוגמה שלו היא לא טובה. עכשיו, מה הנקודה פה? כשאנחנו מדברים, אז לכן בעצם אנחנו תמיד מדברים על אמרגנטיות חלשה. בטבע. כשאנחנו חוזרים למשל, אנחנו חוזרים למשל עכשיו לנמשל שלנו, כן, לדוגמה, לבניין. אנחנו אוספים את אוסף הלבנים ויוצרים מהם מבנה, בית, אוקיי? פה, הרי כולנו נסכים שזאת אמרגנטיות חלשה, נכון? זאת אומרת, אין בבית משהו שהוא מעבר ללבנים. תן לי את הלבנים, תגיד לי את תכונות הטיח וזה, והטיט והכל, אני אגיד לך מה הבניין שיצא, אין פה בעיה להסביר את הבניין שיצא על בסיס הלבנים שבנו אותו, שיוצרות אותו, אוקיי? לכן זאת אמרגנטיות חלשה. אבל עדיין, ברור שגם באמרגנטיות חלשה, זאת אמרגנטיות. זאת אומרת, יש פה איזושהי תופעה, שבמכלול ישנן תכונות שלא קיימות בפרטים שמרכיבים אותו. המכלול מקבל איזושהי משמעות שלא קיימת בפרטים. נכון, משמעות שניתנת לרדוקציה. משמעות שאפשר להסביר אותה על בסיס הפרטים שמרכיבים את המכלול, לא כמו במוח שלנו ובתופעות המנטליות. אבל עדיין יש פה משהו, זה מה שאני קורא אורגניזם, נגיד התכונות של גוף חי למשל. התכונות של גוף חי, אני לא מדבר עכשיו על הנפש, אני מדבר על הויטליזם הביולוגי, כן, הגוף החי מול הדומם, זאת הבחנה שלא קשורה לנפש, אבל גם אם אתה מטריאליסט גמור, אתה יודע שיש הבדל בין כימיה ופיזיקה לבין ביולוגיה. מצד שני, רוב המטריאליסטים יאמרו שהביולוגיה אין בה שום מרכיב ישי, נוסף, חוץ ממולקולות, זאת אומרת, אין שם כלום חוץ מפיזיקה וכימיה, זה רק תופעות מאוד מורכבות שיוצרות בסוף את תופעת החיים, את הביולוגיה. אבל עדיין האמונה של רוב האנשים זה שאפשר לעשות רדוקציה. זאת אפשר, אם היינו יכולים לעשות את החישובים עד הסוף, זה חישובים נורא נורא מסובכים, אבל אם היינו יכולים לעשות את החישובים עד הסוף, הפיזיקה והכימיה לבד היו נותנות לנו את הביולוגיה. לא היה צריך להניח עוד משהו, זה מה שפעם כינו ויטליזם. כן, ויטליזם זאת הייתה התפיסה שאומרת שאי אפשר להסביר את תופעות החיים באמצעות פיזיקה וכימיה. והיום ויטליזם זה מילה גסה. זאת אומרת, מי שיגיד ויטליזם, הביולוגים יצלבו אותו. לא מוכנים לקבל דבר כזה. לדעתי לא בצדק, אבל לא מוכנים לקבל דבר כזה. הטענה שלהם זה שאין בביולוגיה מאומה מעבר לפיזיקה ולכימיה, אלא שכשהתופעות הן תופעות מורכבות, אז מופיעה פתאום ביולוגיה. אבל אין שם עוד משהו שיוצר את זה. אין חומר ויטלי, מה שחשבו פעם שקיים שם, כן, חומר החיים. אבל תשימו לב, זה באמת, גם נגיד שהם צודקים לצורך הדיון, אז הוא אומר שקיומו של אורגניזם, לא הנפש של האורגניזם, הגוף החי, החיות עצמה, הביולוגית, הפיזיולוגית, אוקיי? אז זה לא קשור לנפש. ושמה, הדבר הזה, זה בעצם מה שנקרא בקבלה, אולי זה נקרא נפש, להבין מרוח ונשמה. אבל לא משנה, אני מתכוון כן לקוליות הביולוגית, האורגניזם במובנו הביולוגי, לא במובן של הנפש והחלקים של הנשמה והחלקים המנטליים. הדבר הזה בעצם מגיח מתוך מכלול חומרי, אבל כל אחד מבין שזו תופעת טבע חדשה. אתה יצרת ביולוגיה מתוך עצמים דוממים, פיזיקה וכימיה. זה דבר מדהים. אני לא מדבר עכשיו, אין נפש, אין נשמה, אין מחשבות, אין רציות, אין רגשות, אין כלום. יש גוף חי, נמלה, אכבר, ונגיד שאין להם שום מודעות, אין להם חשיבה, אין להם רציה, אין להם רגשות.
צמח.
מה?
צמח.
לא שומע.
צומח.
או צומח, כי לא משנה. אז מה?
שוודאי אין לו רגשות.
ודאי, אני לא יודע, גם על זה יש כל מיני היפותזות. עולמם המסתורי של הצמחים, כל אחד קרא את זה בנעוריו, לא יודע. בכל אופן, לענייננו, הטענה היא שנוצר פה משהו במכלול שלא קיים בפרטים, ואני מדבר על אמרגנטיות חלשה, לא חזקה. ועכשיו אני חוזר למלאכת בונה. מלאכת בונה, לדעתי, זה לקחת אוסף של חלקים שיגיח מתוכם מכלול שיש לו משמעות עצמאית, שלא ניתנת להגדרה על בסיס החלקים. הם כולם מותחים ויוצרים ביחד מכלול אורגני אחד שיש לו איזושהי משמעות כוללת. זה נקרא מלאכת בונה. זאת התזה, זאת הטענה שלי. יש אולי עוד דוגמה נוספת לעניין הזה, תחשבו למשל... רגע, אני אסביר. קחו למשל דוגמה, התייחסו לבן אדם. אתם יודעים, יש ויכוח לגבי חברה אנושית. לא רק חברה אנושית, אבל למשל חברה אנושית, קן של נמלים או כברת דבורים, זה בכלל שאלה מעניינת. יש ביולוגים שרוצים לטעון שזה גוף אחד. זה לא אוסף של גופים. הם מתפקדים כאורגניזם אחד. אבל בואו נדבר על בני אדם. יש לנו חברה של בני אדם, הפשיסטים מתייחסים לחברה כאיזשהו גוף קולקטיבי שיש לו קיום עצמאי, ולא רק שיש לו קיום עצמאי, אלא הפרטים בעצם הם פחות חשובים, הם אמורים לשרת את הקולקטיב, הקולקטיב הוא מעל הפרטים, זו התפיסה הפשיסטית. התפיסה האינדיבידואליסטית אומרת שלא, מה פתאום, הקולקטיב זאת פיקציה, אין דבר כזה קולקטיב. נוח לנו מסיבות שונות להגדיר משפחה, עם, שבט, לא משנה, עיר, מה שלא יהיה, נוח לנו להגדיר קולקטיבים, חברה בעם, פיקציות משפטיות, כאלה או אחרות. אני לא מדבר כרגע על, על, על הוויכוח הערכי, מדבר על הוויכוח האונטי, הוויכוח הישותי, כן, מה קיים? האם הקולקטיב זה משהו קיים או לא קיים? עכשיו, אני שואל את האינדיבידואליסטים, האם אומרים שהחברה לא קיימת, זאת פיקציה? אני שואל לשיטתכם, בן אדם כן קיים? הרי הבן אדם גם הוא ישות קולקטיבית, הוא מורכב מהמון המון תאים. באיזה מובן הבן אדם, כמכלול, הוא כן ישות אחת מוגדרת וקיימת, והוא לא בעצם אוסף של תאים, ואם תרצו, גם לא אוסף של תאים, אלא אוסף של מולקולות, ואם תרצו עוד יותר, אז זה אוסף של אטומים, עוד יותר אוסף של חלקיקים אלמנטריים. ובעצם כל אוסף שתרצו, אם אתם תלכו עם הכיוון הזה, הוא פיקציה. כל מה שקיים זה רק חלקיקים אלמנטריים.
אבל יש מערכת חושים.
לא הבנתי?
אנחנו קולטים את העולם במערכת חושים.
בסדר, זה סתם עניין טכני, שרירותי.
לא, אתה יכול להגדיר את זה ככה.
להגדיר מה שרוצים. אבל אני שואל אם יש פה טענה מהותית. וכשמישהו אומר, בא ואומר, תראה, אני תופס את החברה, הקולקטיב, החברתי, כמשהו קיים. אז טוען נגדו האינדיבידואליסט, על מה אתה מדבר? זאת פיקציה, אנחנו רואים בני אדם. מה יש בחברה מעבר לאוסף בני האדם? אז אני שואל, מה יש אצל בן אדם מעבר לאוסף התאים? תענה לי אתה, האינדיבידואליסט. אלא מה, אתה מגדיר את זה כך? אז אני מגדיר את הקולקטיב, מה זה מגדיר? אני גם חושב אגב שזה לא רק הגדרה, הגדרה הזאת משקפת תפיסה של משהו שבאמת קיים, זה לא הגדרה שרירותית. אנחנו כנראה מבינים שיש שם משהו כזה, יש משהו במכלול מעבר לפרטים שמרכיבים אותו, ושוב פעם, אפילו אם מדובר על הגחה חלשה, לא הגחה חזקה, אבל עדיין אנחנו רואים את המכלול כאיזשהו אובייקט שיש לו תכונות, של, למי, של מי התכונה הזאת של נוזליות? זה לא תכונה של המולקולות הבודדות. אז מי בא לתכונה הזאת? מי הגוף שזאת התכונה שלו? אוסף המולקולות, הקולקטיב. יש פה משהו שאפשר לייחס לו תכונות, אז הוא משהו. אז לכן, הטענה היא בעצם, זה שלמרות שזה נראה קצת מיסטי, ההסתכלות הזאת, צריך להבין שגם האינדיבידואליסטים, שהם חושבים שהם לגמרי לא מיסטים, הם מיסטיקנים גדולים, אולי עוד יותר גדולים אפילו. כי הם עוצרים את המיסטיקה במקום מסוים שהוא שרירותי לגמרי. בין הפרט לחברה. למה? אז או שתגידו שהכל קולקטיבי, או שתגידו שהכל אינדיבידואלי. למה אתם עושים את זה באמצע?
אני חושבת שבעניין של מערכת החושים, הפרט הוא נקלט במערכת החושים, בחברה במערכת החושים אתה יכול לקלוט אותה כפיקציה, בלי שום בעיה. אבל את הגוף האדם אתה לא יכול לקלוט כפיקציה.
בטח שאני יכול. בלי שום בעיה אני יכול לקלוט אותו כפיקציה. זה אוסף של תאים שמתפקדים ביחד, זה הכל. מה הבעיה? רק שאלה של הסתכלות. ברור שאני רואה בזה מכלול, אבל גם בחברה אני רואה מכלול. זה שהדברים נמצאים אחד ליד השני, תסתכלי במיקרוסקופ מספיק טוב, אז תראי שגם התאים לא נוגעים אחד בשני. יש להם אינטראקציה, הם לא נוגעים. רק שאלה של רזולוציה. לכן, הטענה בעצם, זה שיש איזשהו קיום למכלול, גם כשאנחנו מדברים על אמרגנטיות חלשה. יש איזשהו קיום למכלול מעבר לפרטים שמגדירים אותו. אתם יודעות, יש, עכשיו אני אדבר על מכלול מסוג אחר, מכירות את הדוגמה שנקראת הספינה של תזאוס. אני חושב שיש את זה גם, בטח יש את זה גם בוויקיפדיה. ספינה של תזאוס זה תמיד דוגמה להבאה לאבסורד. תזאוס נסע בספינה, המלך אתונה נדמה לי, נסע בספינה, והייתה שערה, הוא הולך למבדוק לתקן את הספינה. אז מורידים את הקרש הזה, מחליפים אותו בקרש אחר, מורידים את הקרש הזה, מחליפים בקרש אחר, הוא יוצא עוד פעם לשוט. עוד פעם שערה חוזר למבדוק, מחליפים עוד קרשים. בסוף, בסוף, לא נשאר אף קרש מהספינה המקורית. האם זאת עדיין הספינה של תזאוס?
כן.
או מתי זה הפסיק להיות הספינה של תזאוס? כמה קרשים?
אם לא
יהיה
חיבור בין הקרשים.
לא, יש חיבור במסמרים, אבל זה חיבור טכני.
אני אומרת, תפסיק להיות...
זה לא קשור, זה לא קשור. בגלל שנוצר כבר מהות, אפילו כל התאים
התחלפו. זה דוגמה למשמעות של מכלול, שאפילו כבר אין אף אחד מהחלקים שיצרו אותו במקור. כבר לא קיים. אגב, גם בגוף שלנו. התאים שלנו מתחלפים, התאים שלנו מתחלפים, בסוף החיים כבר אין לנו אף תא שהיה לנו בלידתנו. ואנחנו עדיין מתייחסים לעצמנו כאותו אדם. זה אומר שאנחנו רואים את המכלול כמשהו שהוא לא רק אוסף הפרטים שמרכיבים אותו. יש פה משהו מהותי במכלול הזה.
אז התפיסה, זה לא קצת מתחבר לתפיסה של אריסטו של חומר וצורה, שהצורה היא המהות, שזה מה שמשנה.
סוג מסוים.
החומר יכול להתחלף, אבל מה שחשוב זה הצורה.
סוג מסוים, סוג מסוים של צורה, כן. צורה קולקטיבית במקרה הזה, כן? הטענה בעצם בסופו של דבר, יש, אבל בספינה של תזהוס, להבדיל מהדוגמאות הקודמות, זה לא אוסף של חלקים זהים. בגבינה, בטיח, בבטון, או בלבנים של בית, או כל הדברים האלה, זה אוסף של חלקים זהים, או מולקולות של מים. זה אוסף של חלקים זהים שהמכלול מקבל איזושהי משמעות. הספינה של תזהוס זה לא חלקים זהים. ספינה של תזהוס
זה כולם חלקים
זהים. נגיד, גם המשכן זה לא חלקים זהים.
אוקיי, אבל יחד בסופו של דבר, הרכבה של כל החלקים האלה יוצרת מכלול אורגני. זה גם בעצם סוג של מכלול אורגני, למרות שהוא לא מורכב מאותם חלקים. למה אני אומר את זה? כי במובן הזה אפשר גם לראות את הידית ואת הפטיש או את המעדר כשאני מחבר אותם, גם כיצירה של מכלול. זה אמנם לא דומה לבונה במובן או למגבן, כי זה לא חלקים זהים, זה איברים שונים שמתחברים ביחד להיות גוף מתפקד. אבל הם איברים שונים, כמו בספינה של תזהוס. בסדר, אבל עדיין הרכבתי איברים בודדים, ויצרתי מהם גוף של מכלול שמתפקד, גוף פונקציונלי.
דווקא מלאכת בונה, דווקא מלאכת בונה, שהיא הרי נלמדת מהמשכן, מדובר לא על חלקים זהים.
אוקיי, לכן אני אומר שבמלאכת בונה, באופן עקרוני, אפשר לדבר על איסוף של חלקים זהים ויצירת מכלול, או חיבור של חלקים לא זהים, כל עוד מה שנוצר בסוף זה איזשהו משהו אורגני שאנחנו יכולים לקרוא לו בשם אחד, והוא משמש לאיזושהי תכלית כמכלול. בעצם זה סוג של אורגניזם מבחינתנו, עוד פעם, הפטיש הוא כמובן לא אורגניזם במובן הביולוגי, גם הבית לא, גם המים לא, אבל זה אורגניזם במובן המושגי, במובן הזה שהמכלול יש בו משהו מעבר לחלקים שמרכיבים אותו.
עכשיו בעצם... איך זה מסתדר עם אוהל שאין בו חלקים?
לא שומע?
איך זה מסתדר עם אוהל שאין בו חלקים?
רגע, זה המשל. אני עכשיו עובר לממשל. הטענה שלי היא הטענה הבאה. קודם כל אני אגיע לחזון איש. לא, אתם יודעות מה? אני אמשיך עם מלאכת בונה. אחרי זה החזון איש. אני אענה לשאלה שלך עכשיו. איך אתם מבינות את בניית אוהל? או את בניית בית? אני יצרתי, אספתי את אוסף הלבנים, בניתי בית. מהו בעצם המכלול? המכלול זה החלק, המעטפת של הבית, זאת אומרת הקירות והגג?
לא.
והרצפה?
לא, הם רק מאפשרים.
אלא?
המהות שלה.
הכל המהות. עם החלל ביחד.
יחד עם החלל.
כן.
ברור שזה יחד עם החלל. נכון? זה כמו לשאול מה זה הבייגלה, כן? הבייגלה זה אחור או הבצק שמסביב. אז שם ברור שזה הבצק שמסביב. אבל בבור יש מחלוקת רשב"ם ותוספות בבאבטרה. מי שאסור בהנאה בבור, האם מותר לו להשתמש בדפנות שלו? מה זה בור? זה החלל שבפנים או זה הדפנות שמקיפות אותו? בפשטות זה המכלול. זה הדפנות שמתוחמות בתוכן חלל. נגיד לכם יותר מזה. החלקים שאותם מקבץ הבית זה לא דווקא הלבנים, אלא זה גם חלקי החלל. בעצם הוא לוקח חלל שהיה פתוח קודם ולא היה מוגדר כיחידה אחת או קולקטיבית אורגנית, שם סביבו מסגרת מלבנים, מטיח, מבטון, מבד, לא משנה ממה, ועכשיו החלל שנמצא בפנים הופך להיות יחידה פונקציונלית. ואני מקבץ חלקים כשאני עושה אוהל. החלקים הם לא היריעות והחוטים והיתדות, או העמודים. החלקים זה חלקי החלל. החלל מורכב מהמון המון חלקים, שאין שום קשר ביניהם, כל עוד לא תחמת אותם באיזושהי מסגרת, אז בסדר כל אוסף של דברים. אבל אם שמת מסגרת סביבה, כל החלל מקבל משמעות אחרת. החלל הופך להיות לא היעדר, לא וקום, אלא חלל פונקציונלי שבתוכו אפשר לגור. ומי שעשה את זה, זה סימת המסגרת, הקירות והגג והרצפה מסביב. ולכן קיבוץ...
זה חייב להיות חלל למגורים.
מה שהרב אומר, שבעצם יש טעות אצל הרב איסר זלמן מלצר, כי גם היצירת החלל, אוהל של קבע, זה בעצם חיבור של חלקים.
בדיוק.
זה חייב להיות חלקים לאוהל, למגורים? זאת אומרת שאם...
הנה, גבינה זה חלקים לא למגורים.
זאת אומרת שאם מנפחים זכוכית, לפני שהיא הייתה כבר מנופחת, אלא מההתחלה שלה, אז אני יוצרת פה חלל, למרות שזה חלק אחד.
נכון, אבל אין חלל בכלים. אם רבי איסר זלמן צודק, אז אין חלל בכלים. כי מה שקורה... כלי,
זה מה שרציתי לשאול, האם אתה חייב להיות אוהל?
לא, אז רגע, זה מה שאני אומר. זה תלוי אם את מקבלת את רבי איסר זלמן או לא, אבל זה לא תלוי במה שאני אומר. אפשר לקבל אותו, אפשר שלא לקבל אותו. מה שהוא אומר, כדי להרוויח את הניפוח זכוכית מתחילתה, כי הרמב״ם לא מחלק. אז מה שהוא אומר, זה שחלל, יש לו משמעות אם הוא חלל סטטי. חלל קבוע, בתוך מבנה, או בתוך אוהל קבע, אבל חלל בתוך קופסה מטלטלת, זה לא חלל. אין לו משמעות של חלל, כי הוא כל פעם משתנה למקום אחר. אז אי אפשר להגיד שתחמתי פה חלל, ויצרתי ממנו משהו. יש מרווח בתוך הקופסה, אבל זה לא לקחתי את חלקי החלל, וחיברתי אותם ביחד. וכל פעם חלקי החלל אחרים, הקופסה אחרת.
גם בכלי, הרעיון שלו, זה דווקא לסתום את החלל, בדבר שאני רוצה למלא בו.
בסדר, זה לא משנה, גם בבית אנחנו רוצים לגור. אבל
חלל תמיד אישה.
כן, לא,
אבל גבינה גם מתעצלת.
זה לא הנקודה לדעתי. הפונקציונליות של החלל זה לאחסן בתוכו דברים או לתפקד בתוכו. זה עדיין אומר שהחלל הוא פונקציונלי. הבעיה היא שכשאתה רוצה להסתכל על איסוף חלקי החלל ליחידה פונקציונלית אחת, אז יש היגיון רב לומר שבכלים דבר כזה לא שייך. כי כלים זה דבר מתעלתת. שיש לך חלל מסוים מוגדר במקום מוגדר, ואתה תוחם אותו בקירות ויריעות, או דברים כאלה, אספתי את חלקי החלל האלה, יצרתי מהם מבנה פונקציונלי. אז אני רואה את זה כקיבוץ של חלקים, שהחלקים הם לא רק הלבנים, אלא גם חלקי החלל. אבל אם זה כלי, אז בכלי, גם אם תחמתי חלל כלשהו על ידי הכלי, אי אפשר לראות בזה כיצירת חלל פונקציונלי. זה כלי, זה דבר שמתלתל, אין לו מקום מוגדר במרחב. ולכן יש היגיון רב, אם כי זה לא הכרחי, אבל יש היגיון רב להדמץ את רבי איסר זלמן, ולהמשיך איתו, ולהגיד שבאמת יצירת חלל בכלים, זה לא יהיה בונה. אבל למה חיבור של הכלים זה לזה זה כן בונה? כי חיבור, קיבוץ חלקים שיוצר מכלול, זה באמת בונה גם בכלים, כמו במגבן. לא רק קיבוץ חלקים כמו במגבן, שזה חלקים אחידים, אלא גם... מעל שופטה בקופין הדמרה, כן, גם ידית בפטיש, אם זה כמו הספינה של תזאוס, אם זה קיבוץ חלקים שיוצר מכלול פונקציונלי, זה מלאכת בונה, גם אם הוא מתלתל, לא אכפת לי, כי המכלול הפונקציונלי הזה ודאי נוצר, החלל משתנה כל הזמן כשאתה מתלתל, אז יצירת חלל בכלים היא לא נחשבת יצירת אוהל, אבל קיבוץ החלקים בכלים אין שום בעיה, ואם זה כך, אז נפתרות כל השאלות, כי עכשיו נשאלת הטרנזיטיביות, והמגבן והבוני אוהל, הם באמת דומים זה לזה, והם דומים גם למבנה, כי המבנה זה לקחת חלקים, ולייצר מהם מכלול אחד, כשהחלקים זה הלבנים, וחלקי החלל, ביחד. האוהל פירושו לייצר חלקי חלל, אבל עם יריעה אחת, לא עם אבנים. מגבן זה לקבץ חלקים, בלי חלל. שני אלה הם תולדות. אבל הן תולדות שדומות זו לזו. האוהל מקבץ את חלקי החלל, והגבינה מקבצת את חלקי הגבינה, ולכן הם דומים אחד לשני. יצירת בית זה רק קיבוץ חלקים. החלל הוא לא חשוב פה. החלל הוא שולי. ולכן אוהל, שאלתי הרי קודם, האם שני הפרמטרים חשובים? אחד מהם חשוב, זה לא יכול ללכת לוגית. אם שניהם חשובים, אז אף אחת מהתולדות היא לא תולדה. אם אחד מהם חשוב, אז תולדה אחת תהיה תולדה, אבל השנייה לא. עכשיו הכל מסתדר היטב. למה? בגלל שבבית זה רק קיבוץ חלקים. רק. קיבוץ החלקים זה חלקי החלל והלבנים. גבינה וקיבוץ חלקים, קיבוץ של חלקי, זה תולדה של 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 של, של בונה. אוהל זה קיבוץ חלקי החלל, לכן זה בונה, לא בגלל היצירת החלל, אלא היצירה הזאת מקבצת את חלקי החלל, ולכן אוהל וגבינה דומים אחד לשני, למרות שהם לא זהים, והמאפיין של בונה זה רק קיבוץ חלקים, החלל הוא שונה.
כלומר,
אוהל
חשמל, מכשיר חשמלי,
רגע, לא לקפוץ, קצת קדימה. קודם כל, שנבין את מלאכת בונה. אז אני חוזר לחזון איש. את מלאכת בונה, ברור, זאת בעצם הטענה שלי. זה בעצם מלאכת בונה. מלאכת בונה זה בעצם לייצר מבנה קולקטיבי מתוך חלקים. מבנה שיש לו איזושהי משמעות קולקטיבית, כוללת מצד עצמו, שלא קיימת בחלקים שמרכיבים אותו. זה ההגדרה של מלאכת בונה. וכל התולדות הן תולדות שלה, והכל דומה, והכל מצוין, אין פה שום בעיה, טרנזיטיביות נשמרת, כלי, וכל כל הסתירות בדברי הרמב״ם נעלמות מעליהן, כמו שהאיסור גם אומר. אגב, לפי זה, גם כל הקושיות של הקינות יעקב נעלמות מעינה, מעליהן. עכשיו, אם...
רגע, אז למה אוהל זה לא אב?
מה?
אז אוהל צריך להיות אב, לא תולדה.
אוהל זה יצירה, זה קיבוץ החלקים באופן שהוא נעשה ממילא. אני הרי לא מקבץ את החלקים, אני רק שם את היריעה. תחימת החלקים הופכת אותם למקובצים. זה לא כמו בבית, שאני עצמי מדביק את החלקים זה לזה, אז חלק מהחלקים אני עצמי קיבצתי, וחלק אחר נעשה ממילא. אז במגבן, אני מקבץ את החלקים לעצמי, אבל לא נוצר, אבל אין חלקי חלל בפנים. ובאוהל אני מקבץ את חלקי החלל, אבל דרך יצירת התחימה, אני לא מקבץ את החלקים עצמם במו ידיי. לכן שני אלה זה תולדות. עכשיו, תראו, לפני שאני חוזר לחזון איש עדיין, אני רוצה עדיין, תראו את הקהילות יעקב. אני ממשיך עכשיו את הקהילות יעקב, עד כאן הוא רק הביא את רבי עזרא זלמן, והוא מתחיל להקשות עליו. הוא אומר, אלא שעל יסוד הדברים, פה, כן? אלא שעל יסוד הדברים דאהב מלאכה דבונה, הוא דווקא בדאי קטרתי, עשיית אוהל וקיבוץ חלקים לגוף אחד, הוקשה לו זל ממה שכתב הרמב״ם, הבונה כלשהו חייב, המשווה פני הקרקע בבית כגון שהשפיל טל וכו', הרי זה בונה וחייב, והוא מבואר בגמרא דף עין ג', אמר רבי שמעון, הייתה לו גבשושית ונטלה בבית, חייב משום בונה. הרמב״ם זל חשיב לבונה ממש, ולא תולדה של בונה. ולהלן בהלכה י' ג', כחשיב תולדות, עיין שם. ואשתה איך היא אבא בונה ממש, אבא הנוטל גבשושית, ליק הקיבוץ חלקים הרבה. איך זה נהיה בונה? אני טוען, אז הוא אומר שמי שמוסיף על בניין קיים, זה מלאכת בונה למרות שהוא לא מקבץ חלקים.
כן, הוא עמד.
אני טוען שהוא כן מקבץ חלקים. כשאתה נוטל את הגבשושית, בעצם הוספת עוד חלק של חלל אל הבית. נכון? הבית קיים והוספת אליו, הדבקת אליו עוד חלק. חלק של חלל, הורדת את הגבשושית, ברור שזה בונה. לא צריך להגיע, הוא אמר שזה דוחק, הרי מה שרבי סזמן אומר, זה דוחק. שאם כבר יש לך בית, הוא הרי נדחק, הוא אומר, אם יש לך כבר בית, אז אפילו אם אתה מוסיף לו משהו לא בצורה של קיבוץ חלקים וכו', גם זה נקרא בונה. למה? לא יודע, ככה. איך שאני מסביר זה ברור מהותית, בגלל שאתה בעצם הדבקת עוד חלק אל הבית, עכשיו הבית הוא עוד חלק של חלל.
אז כל חפץ שאני מוציאה מהבית, אני יוצרת חלל בתוך הבית.
נכון, אבל רק דבר שהוא קבוע, אם את הוצאת אותו מהבית, אז יצרת חלל. החפץ שמונח בבית, כיוון שהוא מתלטל, הוא לא נקרא תופס את החלל. זה נקרא שימוש בחלל הקיים. אבל להוציא גבשושית, פירושו לפנות חלל חדש לשימוש. בסדר? גם בהמשך אגב של הקהילות יעקב, הוא אומר למשל, מה עם מערה? כן, הוא מביא, מה קורה? איפה זה הולך שם? הוא צידד בזה לומד, כיוון די מקודם לכן, אני קורא פה למעלה. פה. כבר נעשה הבית על ידי קיבוץ חלקים, כל שמוסיף בו אבי בונה ממש. והעידה עושה אוהל קבע, וחשיב לה הרמב״ם זל רק תולדה, מה יראה שלא היה כלל מקיבוץ חלקים, כגון שעושה מערה? מה אם אתה עושה מערה? אני טוען שאם אתה עושה מערה, זה מלאכת בונה לכל דבר. קיבצת את חלקי החלל, נכון, למרות שלא קיבצת שום חלקים, כי הקירות סביב המערה הם לא קירות שאני בניתי מלבנים. אבל קיבצתי את חלקי החלל. ברור שבונה. לא צריך פה שום להידחק, ולא צריך שום תירוצים, והכל בסדר.
אז למה חופר בור זה לא חלל, זה לא בונה?
לא שומע?
למה חופר בור הוא לא בונה, אלא הוא נקרא חופר?
אם באמת הוא חופר את הבור כדי לייצר חלל לשימוש, אז הוא בונה. אגב, מי שעושה גבשושית, אז תלוי, אם זה בבית זה בונה, אם זה בשדה, אז זה חורש. מי שיוצר תעלה, זה בדיוק בונה. רק אני טוען שלא רק שאתה מוסיף לבית, אלא אם אתה בונה, אתה יוצר בור למגורים או לשימוש, זה גם בונה. זה הטענה. עכשיו אני רוצה לחזור...
למה רלוונטי השימוש?
מה זאת אומרת?
אמרנו שבונה זה לקבץ חלקים.
כן. נכון? אם אתה חורש את הקרקע, אז זה שיצרת שם גומה, נגיד בקרקע, אז לא קיבצת את חלקי האוויר שם, כי אף אחד לא, זה לא יצרת חלק של חלל לשימוש, אף אחד לא מתכוון להשתמש בזה, אתה סתם חורש את הקרקע כדי להברר אותה.
לא, אני יכולה לזרוע אחר כך.
לא, אבל זה לא בשביל שזה יכיל את הזרע. להכיל את הזרע, את יכולה לדחוף את הזרע בקרקע. החרישה זה לא בשביל שיהיה מקום לזרע. החרישה זה בשביל להפוך את הקרקע. זה לא יצירת חלל. אז גם אם יצרתי חלל, אבל זה לא נקרא פעולה של יצירת חלל. יצירת חלל זה כשאני יוצר את החלל לתשמיש. חלל פונקציונלי. עכשיו, אני רוצה לטעון שזה מה שמתכוון החזון איש. תראו עכשיו את שלושת הניסוחים של החזון איש, ואתם תראו, זה לא שלושה ניסוחים, זה אותו ניסוח עצמו. קודם כל, כמובן, להפוך את החוט ממוות לחיים. אתם מבינים שזה ממש מה שאני אמרתי. טוב? להפוך את החוט ממוות לחיים, החוט זה בסך הכל אוסף של חלקי מתכת, מולקולות, או כן, אטומי מתכת מחוברים זה לזה. תוכל מסתובבים אלקטרונים. אוקיי? ברגע שאני מחבר שם מעגל חשמלי, זורם זרם בחוט, מה קורה? החוט הופך ממוות לחיים, כך מכנה את זה החזוניש. מה זאת אומרת? הוא הופך לתפקד באופן קולקטיבי, הוא הופך לאורגניזם. זה לא אוסף של מתכות שדבוקות אחת בשנייה, זה כבר כלי פונקציונלי, כלי חי. זה כמו לטעת נשמה בגוף מת. ולכן יצרת פה מכלול מתפקד. המכלול הזה זה חוט שזורם בו זרם ומפעיל פעולה חשמלית כלשהי. ולכן, האירור ממוות לחיים, אלא העמידו על מתכונתו, ותוקע להזרם באחותים, שלושת הניסוחים של החזוני, זה אותו דבר. זה שלוש פנים שונות, להסתכל על אותו עניין. אתה תוקע את הזרם בתוך החוטים, ועכשיו הזרם פלוס החוטים, יוצר איזשהו מכלול חי ומתפקד. כמו נשמה בתוך החוט. תקעת את הנשמה בתוך החוט, ועכשיו החוט חי, הוא לא מת.
אז הוא רק מדבר על החוט עצמו, או על החוט פלוס?
לא, החוט והמכשיר שבתוכו הוא נמצא. כל המכשיר עכשיו מתפקד. כל רוקד שם עכשיו פתאום. אז זה אומר שבעצם עוררת מת ועשית אותו לחי. עכשיו אני חוזר להערה של חני מהשיעור הקודם. עכשיו אני רוצה לטעון את הטענה שלך, אבל יותר חזק. מה שעניתי לך שם, אמרתי לך, תראי, את צודקת שזה מאוד יצירתי, אבל השאלה היא מה זה קשור לבונה. עכשיו אני רוצה לטעון, זאת מהותה של מלאכת בונה. לברוא אדם בשבת, זה מלאכת בונה. זה הטענה שלי. ושאתה יוצר מכלול מאוסף של פרטים שכשהם מתים, הם בסך הכל שוכנים אחד ליד השני, אין להם תפקוד פונקציונלי משותף. ברגע שהדבר חי, אז הפכת אותו ממיטה לחיים, כולו מקבל משמעות קולקטיבית אחרת. זה מלאכת בונה. לגמרי. להחיות מתים בשבת זה מלאכת בונה.
גם כתוב אצל...
מעניין אם זה מותר, מעניין אם זה מותר בגלל פיקוח נפש. חלל שבת ומלאכת בונה בגלל פיקוח נפש.
הרב, אצל חווה כתוב, ואיבן מן הצלע.
כן, נכון?
בנייה.
עכשיו יכול להיות שהוא בנה את הגוף. לא בטוח שזה הכנסת הנשמה. אני טוען שהשלב של הבנייה זה הכנסת הנשמה, לא בניית החומר של הגוף.
אבל בתור סלע...
רגע, אחד אחד. כמה?
בתור סלע לא ברור איך היא תפקדה.
מי?
כמה?
היא לא תפקדה, מה זאת אומרת?
זאת אומרת, אם היא לא תפקדה, זה כמו...
הוא הכניס בנשמה, ואז היא תפקדה.
ואז היא אבל זה נקרא בונה, מה שרוצי טוענת, כרגע אני רק...
לא, ואיבן את הצלע זה התחלה, כשאני בונה את הבניין, כשאני שם את הלבנה הראשונה, אני נקרא בונה, אבל התוצאה היא עדיין לא הבניין, אני עוסוק במלאכת הבנייה עד שיהיה בניין.
אחד מהדעות הוא כלל את הצמח שם, אולי זה היה הכנסת נשמה, לא יודע.
אוקיי. בכל אופן, מה שאני רוצה לטעון, זה, הרי רב שלמה זלמן שאל על החזון איש, מה זה שונה מפתיחת ברז שמאפשר למים לזרום? פתחתי את המתג והזרם החשמלי זורם לתוך החוט. אז החזון איש אומר לו, אתה הופך את החוט ממיטה לחיים. כשהמים זורמים, זה לא משנה בשום צורה את הצינור. צינור שזורמים בתוכו מים, לא הופך לישות חדשה. זה מים שזורמים בתוך צינור. המים פלוס הצינור הם לא ישות קולקטיבית. הם לא יוצרים ביחד מכלול שהוא לא, אנחנו כבר לא מכירים את אף אחד מחלקיו. אבל זרם בתוך חוט הופך את החוט למשהו אחר, לחוט חי. זה לא כמו צינור שבתוכו זורם זרם חשמלי. החוט בעצמו הוא משהו אחר. כמו להכניס נשמה בתוך גוף מת. לכן רב שלמה זלמן לא צודק בהשוואה שלו לזרם מים. כולם שואלים את זה לחזון איש. הם לא מבינים את החזון איש. זה לא לאפשר למים לזרום או לאפשר לזרם לתפקד. זה שהזרם מתפקד ומצליח לעשות פעולות, זה אינדיקציה לכך שהחוט עכשיו הוא משהו שונה מאשר כשהוא היה בלי זרם. אומרים לי, הרי גם זרם מים יכול להפעיל תחנת קמח, תחנת חשמל. אז לפתוח ברז מים, גם הוא בעצם יוצר את אותו דבר, מה שיוצר פתיחת מתג של מכשיר. כי גם המכשיר יופעל על ידי מים ולא על ידי חשמל. זו טעות. הבעיה היא לא זה שהמכשיר פועל, זה שמכשיר פועל זאת אינדיקציה. האיסור זה זה שהפכתי את המכשיר למכשיר חי. המכשיר בעצמו השתנה, הפך למכשיר חי. האינדיקציה לזה היא שהמכשיר הזה מצליח לעשות עכשיו דברים שקודם הוא לא הצליח. במים, נכון שהמים יכולות להפעיל תחנת קמח או תחנת כוח, אבל זה לא אינדיקציה לזה שהצינור פלוס המים זה עכשיו משהו שונה אשר צינור ומים בתוכו.
זה גם לא משנה את המים.
לא משנה לא את המים ולא את הצינור ולא את הצירוף שלהם. לא, זה נשאר מים וצינור. זה הכל. לכן זה לא בונה.
לא, מים שמפעילים תחנת קמח זה לא המים שבצינור. זה המים שכבר מחוץ
לצינור. לא, אתה מזרים את המים והזרם של המים מפעיל את תחנת הקמח. יכולה להגיד שגם הזרם שזורם בחוט, זה לא הזרם שעושה את הלהט במנורה, מה שעושה את הלהט במנורה זה מה שעובר בחוט להט, ולא מה שעובר במעגל, זה לא הבדל. אני חושב שזה ההסבר בחזון איש, וזה הסבר נהדר, כי ההסבר הוא כל כך יפה.
סליחה, אני לא הבנתי למה זה לא הבדל, אולי זה דווקא ההבדל, שמה שמתרחש בתוך חוט החשמל זה לא... זרם שבאמת נכנס מכיוון אחד ויצא מכיוון שני. זה התנועה של אלקטרונים או חורים שם, שהם קיימים כבר במקום.
הם קיימים, אבל התנועה. הם קיימים, אבל התנועה לא קיימת.
כן, הם התחילו לנוע, אבל...
רגע שזה נע.
נכנס שם המים חדש מהשקע. זה לא עוזר.
אז מה? אז זה, מה שאני
רוצה... דווקא אני אומרת, רצית לחזק, שזה בגלל זה, זה
הפך להיות... זה אפילו מחזק, בגלל ש...
זה שאני אומרת שאני רוצה לחזק.
הטענה היא שהחוט הופך למשהו אחר, לא שנכנס לתוכו משהו מבחוץ.
בדיוק.
החוט היה חוט מת, ועכשיו הוא חוט חי. זה בדיוק הנקודה. זה כל הרעיון של החזון איש. לכן, תשימו לב שהרעיון של החזון איש, הוא לא רק נותן הסבר נהדר לדברי החזון איש לגבי איסור חשמל. אלא זה גם נותן לנו הסבר נהדר למהותה של מלאכת בונה. חזון איש הבין כל כך טוב את, את מהותה של מלאכת בונה. הבעיה של כל אלה שמבקרים אותו, זה לא חוסר הסכמה לגבי חשמל, אלא הם לא מבינים מה זה מלאכת בונה. אם הם היו מבינים מה זה מלאכת בונה, כולם היו מסכימים לו. מלאכת בונה זה יצירת ישות אורגנית, קולקטיבית. זה מלאכת בונה. ובמובן הזה, חשמל זה פשוט זה. זה אפילו לא... זה אפילו לא צריך איזו יצילתיות פרשנית מיוחדת, זה ממש הדבר הזה. זה פשוט גאוני החזון איש הזה, בעיניי. ההסבר הזה, במלאכת בונה, כמו שאמרתי קודם, הוא גם מיישב את כל דברי הקהילות יעקב, והטענה בעצם בסופו של דבר, שאנחנו מסתכלים, כן, שאנחנו מסתכלים...
אתה תסביר את שתי האפשרויות האחרות של החזון איש.
אמרתי, שלושת הניסוחים הם זה אותו דבר. הסברתי אותם. ניסוח אחד זה שהופך את החוט ממיטה לחיים. זה ברור, נכון? הניסוח השני זה שמעמיד את הדבר על מתכונתו. מה זאת אומרת? שהמכשיר שפועל הוא אינדיקציה לזה שחוט שזורם בו זרם הוא משהו אחר, משהו חי. זה משהו אחר כשהמכשיר פועל. זה לא שהמכשיר היה קודם והתחיל לפעול. כשהמכשיר פועל הוא הפך למשהו אחר. הוא מכשיר חי.
מה זה עם התקע שהוא תוקע?
תוקע לחשמל באחותים, כמו שאמרתי קודם, זה כמו להכניס נשמה בתוך גוף מת. ברגע שאתה מכניס את הזרם בתוך החוטים, זה מחיה את החוט. זה לא תוקע במובן של תוקע כמו בונה בכלים. אלא זה תוקע במובן, אתה מכניס נשמה בתוך הגוף, ואתה מחיה את הגוף. עכשיו נוצר דבר אחר, לא מה שהיה לך קודם. ההסתכלות הקולקטיבית הזאת, כשאני מסתכל על ישות באופן קולקטיבי, רק הערה לסיום, שזה אני כבר לא מספיק להגיע בכלל, אם הספקתם קצת לראות את המאמר של הרב ברנד, שהוא יוצא נגד כל ה... נגד כל המכשירי גרמה של מכון צומת וכל המכון הטכנולוגי לחקר ההלכה, וכל מיני מכונים מהסוג הזה, שיוצרים מכשירי גרמה. אתם יודעים, כמו מעליות שבת או מכשירי קלנועיות ודברים כאלה, שחלק מהם בנויים על העיקרון, שבעצם בתוך המכשיר, הזרם מופעל במנגנוני גרמה, ולא מופעל ישירות על ידי האדם. אז אומר הרב ברנד, אני בכלל לא מסתכל על המנגנונים המיקרוסקופיים, מה קורה בתוך המנועים, מה קורה בתוך המעגלים החשמליים. מה שקורה, זה אני בעצם רואה, אתה מפעיל מכשיר שהיה מת ונהיה, אני עכשיו מנסח את זה בשפה שלי, לא בשפה שלו. אתה מפעיל מכשיר שהיה מת ועכשיו נהיה חי. מה אכפת לי שבפנים, הזרם התחיל לזרום בדרך של גרמה. בסוף בסוף, הכנסת נשמה בתוך הגוף המת הזה, אז זה איסור דאורייתא. אנחנו מסתכלים ברמת האינטגרציה הקולקטיבית, אנחנו לא מסתכלים במיקרו. אנחנו מסתכלים במקרו, מה קרה למכלול? ואם עשית במיקרו בפעולות של גרמה, תרגולים קטנים כאלה, זה לא מעניין את אף אחד. אני לא מסתכל על זה שם. מי שמסתכל על זה כיצירת זרם, אני מסתכל, רגע, איך יצרתי את הזרם? לאיפה נכנסו האלקטרונים ואיך הפעולה שלי עשתה את זה? אבל הוא אומר, זה בכלל לא זה. אלא אני יצרתי פה מכשיר חי. והמכשיר הזה הוא חי. מה אכפת לי אם הזרם נוצר בצורה כזאת או בצורה אחרת? הכנסתי נשמה בתוך הגוף המת הזה. לכן הוא טוען, ויש בזה הרבה צדק בטענה שלו, בטח לאור מה שאני אמרתי כאן, שכל היתרים האלה של הגרמה הם לא רלוונטיים. כי בסופו של דבר, הכנסת הנשמה בתוך הגוף המת, זה מלאכת בונה. זה איסור דאורייתא. וזה לא עניין מנגנוני, שאני עושה פעולה כזאת, אז אם עשיתי אותה ביד שמאל, או עשיתי אותה בעקיפין, או בגרמה או זה, אז לא עשיתי פעולה שיסורה מן התורה. תסתכל על מה המשמעות של מה שאתה עושה. מה המשמעות של מה שאתה עושה? להכניס לשמה בתוך גוף מת.
אז זה לא תולדה אלא אב.
אתה שומע?
זה לא תולדה, אלא אב?
יכול להיות שזה יהיה אב אפילו, כן? למרות שאין הבדל בחומרה בין אב לתולדה, כמובן, זה דיבר. אבל זה באמת היה רק על קצה המזלג, כי זה לא בדיוק הטענה של ברנד, אני עכשיו לאור מה שאמרנו כאן, אני רוצה לטעון שברנד עוד יותר צודק, לאור מה שאמרנו כאן. אני בעצם רוצה לטעון שצריך להסתכל על הגוף הקולקטיבי, על מה קרה פה, לא על האופן שבו אני ביצעתי את הוספת הזרם, אלא השאלה היא, מה עשיתי לדבר? אם עשיתי לדבר הזה, החייתי את הדבר, זה מלאכת בונה. טוב, וזה באמת עשיתי בשלושה משפטים, זה עושה עוול לנושא, רק כדי שתראו את הקשר.
רגע, אני רוצה להגיד הערה, לגבי יום שלישי, אולי כדאי שנביא כיבוד.
אני חושב שהמדרשה דואגת, אני עוד אבדה את זה, אבל ארוחת בוקר כזאת. אני עוד אבדה את זה, ואם יש...
אז מישהו רוצה לארגן את זה?
לפחות שהמדרשה מארגנת לנו.
כן, אני אבדוק את זה. אם צריך עוד משהו, אני אשלח לכם במייל.
תודה.
אני לא אהיה, אז אני רוצה להגיד שלום מכולם, ולהגיד תודה על כל השנה, מדהימה. זהו.
מרים, את אמרת לי שאתי באיזה כנס באוניברסיטה?
כן, יש כנס של תלמידי מחקר, ואני חייבת להיות.
אבל אמרת שחלקית כן תוכלי להיות, לא?
אז יכול להיות, אם אני אוכל אני אבוא, אבל אני לא יודעת איך זה יתנהל.
טוב.
אני אנסה. אבל איך הולך להתנהל באמת יום שלישי?
אנחנו נעשה איזושהי ארוחת בוקר, נגיד עד 10 או משהו כזה, ואז ניכנס קצת ללימוד. הלימוד יהיה סביב מטלת הסיום, כאשר בכל מקרה צריך להגיש את מטלת הסיום, אני אגיד לכם עד מתי להגיש אותה, אנחנו נתחיל אותה באותו יום. אז אם את לא נמצאת נגיד, אז את תעשי את זה אחר כך, אבל בסדר.
בסדר, תודה.
אוקיי.
מרים,
בהצלחה,
מרים
בהצלחה. תודה רבה.
זה היה נעים להכיר אותך.
תודה. תודה.